103 FM, שלום, בוקר טוב. אתם איתי ב-103 כמדי יום שישי בין 10 ל-12, כאן אני, מיכל דליות, ויחד איתי עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידן נאור, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראית על השידור היא שקד מורג. הטלפון שלנו 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתם שולחים לנו שאלות או טקסטים, או רצון לענות לשידור, לוואטסאפ, 054-70-103-70. אני ישר אלך לעניינים. יום שישי, מזג אוויר, נאה, אף אחד מתנו לא בטוח מה הולך להיות, כן בצפון, לא בצפון, כן בלגן. אז אנחנו נתעסק בשלנו, שזה בבית, במשפחה, בבית הספר, במעגלי החיים האלה שמעסיקים אותנו ביום יום. ואני כאן, ונתחיל כבר עם השאלות שלכם, ובשיחת הטלפון הראשונה. שלום.
שלום, מיכל.
וברכה, בוקר טוב.
בוקר טוב. רציתי לשאול אותך שאלה בנוגע לבן שלי, בן השש. הוא משהו קטן, ועד היום יש לו כל מיני פחדים. אוקיי, כל מיני פחדים, בעיקר לפני שהוא הולך לישון הוא מדבר עליהם, על חלומות רעים, גם יכול לקום בבוקר ולהגיד, היה לי איזשהו חלום רע, והחרדות והפחדים האלה שהוא ככה חווה, מאוד מאוד, מאוד מאוד מפריעים לו, הוא מבקש תמיד שהאור יהיה דלוק, מבקש שנשאר איתו, עד שהוא נרדם, מבקש שהדלת של ליד הדלת של החדר של ליד החדר שלא תהיה סגורה, כי אני לא יודעת מה הוא מדמיין שיצא משם.
מפלצת, נו מה? מה את חושבת? ברור, הרי יש לנו מפלצות בעולם הזה.
כן, מפחד מללכת לחדר אם הוא חשוך, ובגדול כאילו הרבה פעמים אני שמה לב שפחדים מנהלים אותו, והוא מדבר עליהם.
אוקיי.
והייתי רוצה להבין מה אפשר לעשות.
יופי, אז קודם כל אני אוהב את השאלה שלך, זה לא למה זה, אלא מה אפשר לעשות. למה זה אנחנו יכולות לנחש? אחד הדברים שאנחנו לא יודעות לעשות זה להיכנס למוחו של אף אדם אחר, בוודאי לא של ילדים קטנים, שעדיין רואים את העולם עם יכולת קוגניטיבית כזאת מצומצמת, בלי יכולת חשיבה מופשטת בכלל. זה כמו שילד אומר, בא לאמא שלו בגיל צעיר 3-4, והוא אומר לה שהוא לא יכול לישון כי יש מפלצת בחדר. להגיד לילד אין מפלצות, זה אחד הדברים הכי לא הוגנים. מה זאת אומרת? ברגע שיש מילה, מפלצת, מחשפה, משהו, מילה, יש לה נוכחות. יש לה איזושהי מוחשיות. אז אם יש מפלצת, ותפוס אותי ושוק אותי, וכל הדברים האלה שיש סיפורים נהדרים לילדים, יש מפלצות. אז זה לא להגיד לו אין, אלא זה לא בגיל שש כבר. זה אני קצת מנצל את ההזדמנות פה. זה להגיד לו, איפה היא? רגע, אני מחפשת. ואז אפשר להגיד, יש פה גור קטן, אתה רוצה שנעזוב אותו, נניח לו המפלצת, הוא לבד, או אתה רוצה שאני אגרש אותו. אוקיי? עכשיו, פה, למה לילד הזה בן שש יש פחדים? יש לו מספיק סיבות. יש בעולם הזה מספיק סיבות שילדים צעירים, ובמיוחד ילדים רגישים, וגם כאלה שעברו מלחמות כבר מגיל 4, ובכל המקומות האלה, לא מבוסת רגשית, פוחד. עכשיו, את אמרת יפה, הפחדים מנהלים אותו. ופה אנחנו נכנסות. כשהתפקיד שלנו זה בעצם מה לעשות, איך להתנהג כך שהוא יצליח להתגבר על הפחדים, שהם לא ינהלו אותו. זה הנושא. זה כמו שאתמול, לגמרי שונה, אני אפה, כי אני הרי תמיד אסוציאטיבית. זה כמו שאתמול שואלתי אבא על ילד מסוים בגיל 7 שיש לו כל מיני קשיים, האם אני, לדעתי כדאי להבחן? אמרתי לו, בוודאי שכדאי להבחן. קודם כל, זה לנו. כי אז אני יודעת, ואז אני אומרת לעצמי, הוא לא עושה לי דווקא. ואז אני, את מבינה? ואז אני יודע, אני אמצא את איש המקצוע הכי טוב שיעזור לילד. אבל ברגע שיש לילד קושי, אני יכולה לאהוב אותו ולנסות פה ושם גם להקל עליו, אבל אני צריכה ללמוד, ללמד אותו לעבור בתוך הקושי, כדי שהקושי לא ינהל אותו, כדי שהוא ינהל את הפחד. וזה המקום שלנו. עכשיו, בעצם את צריכה לקחת את כל שעות היום ולנסות לראות מהן אותן פעולות, מהם המצבים שבהם הילד פוחד, קורה משהו, ואני יכולה, ותקשיבי, אני בוחרת מילים קשות במכוון, ואני יכולה לייצר מצב שמאלץ אותו להתגבר על הפחד. למשל, אוקיי? נגיד, אני הולך לשירותים והוא הולך אחריי. סתם, אני ממציאה. הוא אומר, אני רוצה להיכנס, ואני אגיד לו, בשום פנים באופן לא. אני סוגר את דלת. אם אתה רוצה, אני לא אנעל, אבל אם תפתח אותה, אני אתחיל לנעול את הדלת גם. ואז הוא עומד מאחורנית, פוחד, אבל אני לא מאפשרת לו להיכנס. עכשיו, לא בגלל שאני רעה, בגלל שיש לי איזושהי עמדות, עקרונות, חוקים על פרטיות, על שירותים, נגיד, אוקיי?
זה יכול להיות באותה מידה שהוא אומר לי, תבוא איתי לשירותים כי יש פה חושך.
לא, זה משהו אחר. דווקא פה אני רוצה להציע לך איזושהי הצעה שאני מציעה אותה מדי פעם להורים כבר למעלה מ-20 שנה, כשרק התחילו בסדרות צבע אדום, והיה להם 8 שניות לרוץ, באמת, היו שם לא רק ילדים, אלא הורים גם, המון אנשים עם פחדים, המון, וזה בא לידי ביטוי ב... רוצים לשחק עם הילד, ואומרים לו, רוץ מאמי, תביא את חלומות מהחדר, לא, אני מפחד בחושך, תבוא איתי, או תבואי לפתוח לי את האור, נכון? זה בא לידי ביטוי בזה, אחד. או שאנחנו יושבות, ואנחנו רואים טלוויזיה עם הילד, ואז ברגע מסוים הוא מרוכז רגע, אז אני קופצת רגע למטבח, להביא לנו משהו, להביא פופקורן, להביא במבה, לעשות לי כוס קפה, ואז הילד לא רואה אותי, ואומר, אמא, איפה את? והוא רץ אליי בבעלה, אוקיי? גם זה ישנו. למה הלכת? למה לא קרה? דברים כאלה. ובכל אחד מהמקומות אנחנו נגיב אחרת. אז אני אגיד לך רגע מה שאני מחזיקה ממנו מאוד, כשיש לי ילד פוחד. יש ילד שמאוד פוחד, הוא לא פחדן, זה ילד שמאוד פוחד מכל מיני דברים. אחד, אני עושה הפוך על הפוך. אני כל הזמן מזמינה אותו. כשאנחנו יושבים בטלוויזיה, אני לא אצא מצב שפתאום הוא יגלה שאני איננה כי הוא נורא מפחד. אני אגיד, אני הולכת למטבח לעשות לי קפה, אתה מוזמן לבוא. הוא יבוא. ואנחנו אחר כך יושבים ואכול, ובאמצע האוכל, או אני פיניתי את השולחן, אני אומרת לו, מאמי, אני הולכת רגע לשירותים, אם אתה רוצה, אתה יכול לבוא לעמוד מאחורי הדלת. זאת אומרת, אני כל הזמן מזמינה אותו, אני אומרת לך, אחרי 3-4 ימים, הוא יגיד, די, די, מספיק. ולמה? כי ברגע שאני הזמנתי אותו, המון מהבלגן הרגשי לא היה קיים שם. כי הוא יודע שאני דוחפת אותו, ואני אומרת לו, לך מאמי, אתה יכול, ואני רוצה להגיד לך דרך אגב, הפעלת לחץ יכולה להיעשות בטון מאוד נעים, אבל מאמי, אבל למה אתה מפחד? אתה לא צריך לפחד. אבל אתה גדול, אתה יכול ללכת ואין שם שום דבר, וזה נורא קרוב, אני מחכה לך. זו הפעלת לחץ על ילד שלא מסוגל כרגע לעשות את זה.
ואת בעד זה או לא בעד זה?
לא, אני לא בעד. אני לא בעד להפעיל לחץ, ממש לא. אז אני, אחד, זה להזמין אותי. אני הולכת, אתה מוזמן לבוא. אני הולכת לקפל כביסה, אתה יכול לבוא, תהיה איתי, נדבר קצת. אני נכנס לחדר לנוח, אם אתה רוצה, אתה יכול לבוא ולהיכנס אחרי ולעמוד, אבל בבקשה, אל תפריע לי, כי אני רוצה טיפה לנוח. אבל אני כל הזמן מזמינה, 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 זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה כשהוא אומר, בואי תפתחי לי את האור, בואי ותפתחי...
שריתי לישון.
אז רגע, אז רגע, שנייה, אני מבודדת את זה בכוונה, כי זה מלא מלא דוגמאות, את תצטרכי לבדוק מה את מאפשרת לו ומה את לא, איפה את מזמינה ואיפה את דוחה, למה את מתמסרת ולמה את לא. כשאת מזמינה אותו, את מזמינה אותו. כשהוא אומר בואי תפתחי לי את האור, בואי תפתחי לו את האור, אל תיכנסי לשם מראש. יותר מזה, ברגע שיורד הערב, אם זה בסדר לך, זה משהו כמו 5 שקלים, שהאור בחדר שלו ידלוק כל היום. שהוא יעבור מחדר לחדר, בלי שהוא צריך, בבעלה לקרוא לי, בואי תפתחי לי. אז בפעם הראשונה שהוא אומר, בואי תפתחי לי, תפתחי לו, לכי, תדליקי, ועכשיו תגידי לו, מאמי, אני משאירה פתוח, כדי שתוכל להיכנס ולצאת בלי פחד. ממש ככה את אומרת לו, ולא מדברת על זה יותר. ואז, לפחות האמא, בואי תפתחי לי, זה לא יהיה. אוקיי? ואז, נגיד, אם את שולחת אותו לחדר, אז, והוא אומר לו, בוא איתי, ואת אומרת לו, מאמי, כבר יש שם אור, אני לא רוצה לבוא. ואז הוא אומר, לא, תלכי איתי בפוסדור, אתה יכול להגיד, אני לא רוצה. אני פה, אני מסתכלת עליך, יש אור בחדר, תעשה את זה בריצה קלה. את מבינה? אני גם וגם וגם. אבל אני לא נופלת עליו בבת אחת, ואם הוא אומר, בואי תשני איתי, את יכולה לא להסכים. ממש לא להסכים. ולבוא ולהגיד משהו אחר, כמו למשל, לא נוח לי. אני לא אוהבת את זה, אבל אני יושבת על קורסה. אני רוצה להגיד לך משהו בקשר לרדם בחדר של הילדים. לא כולם רוצים את זה, ולא כולם צריכים את זה, אבל בעיקרון, אני בעד לשבת בחדר של הילדים, זה יוצא משהו כמו 7-8-10 דקות, מבחינתי עד שיהיה לו בר מצווה, עד שהוא יסלק אותי. זאת אומרת, זה כל כך מקנה שקט, זה כל כך מרגיע, הנוכחות שלי, דרך אגב, על ההליכה לישון, היא המעבר הכי קשה במשך היום, וגם הכי מפחיד. ומהחיים למוות, ומהרעש לשקט, ומהאור לחושך, ומהביחד ללבד. זה נורא מפחיד. ילדים מסוימים במיוחד, או אם הילד כבר באיזשהו מצב של סטרס, נגיד בעקבות המלחמה. אוקיי? ונגיד שיש לי ילד שהוא אקסטרה רגיש. אז, אבל אני לא רוצה לישון איתו. גם בסיכומו של דבר, הרי מה אנחנו עושות בעיקר? אנחנו מקנות לילדים הרגלים. אני צריך להרגיל אותו להירדם לבד. אבל הוא כל כך פוחד, וכל כך קשה לו, אין סיכוי שזה יקרה. אז אני אשב על קורסה בחדר. בלי טלפון. ואחרי 3-4 דקות אני גם אשמיע קולות כאילו אני קצת נוחרת. ויש לזה גם חוקים, לא מדברים. אני לא עונה, אני לא מדברת, אני לא מביאה דברים. אני פה, אני שומרת עליך. אני שומרת עליך, אני רוצה להקנות לך שקט, להגיד לו את זה. אני פה, אני שומרת עליך, עד שתרדם. אבל לא עונה, לא קמה, לא, לא. זה זמן השינה. אז זה למשל, את מבינה? כן, הייתי נותנת לו. הוא כל כך פוחד. שאני יותר קל לי ללכת על הדברים, שבוא נגיד הם יותר קלים, במקומות מסוימים אני אזמין אותו, את האור אני אשאיר דלוק, במקומות שונים אני אגיד לו, רוץ מתוק, כי לשם אני לא רוצה לבוא. זאת אומרת, אני לפעמים אסרב, לפעמים אזמין, לפעמים אאפשר, וזה המקומות שאת צריכה להחליט. אחד הדברים שקובעים לדעתי, זה המציאות, החיים בבית, לפעמים אמא בוא איתי, ולהגיד לו, מאמוש, אתה רואה יודע שאני עסוקה כרגע, אני אמא קטנה. תשכב, תרגע, אני אסיים איתה ואני אכנס. אם תרדם עד אז, אתן לך נשיקה, אם לא, אני אשב כמה דקות על הקורסה. וזהו, ואין יותר דיון על הדבר הזה. אבל אמא, 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 אני עניתי מתוק, אני אגיע כשאני אתפנה.
אין לך בעיה עם זה שילד נרדם עם מנורת לילה?
לא, זה מעולה, אני גם בעד שילד ירדה ממוזיקה. אם הוא פוחד וקשה לו, זה מה שיהיה. עם הזמן אנחנו נשנה את זה. כרגע זה הרגל, כרגע זה מקנה לו שקט. האור, תשאירי לי דלת פתוחה. יש כאלה שאומרים, תסגרי לי את הדלת, יש כאלה שמשאירים דלת פתוחה. תראי, אנחנו מקנים להם כל מיני סוגים של הרגלים, אבל ברגע שיש לי ילד שאין לו יכולת נפשית, רגשית כרגע, לעשות את מה שנראה לי הכי נורמלי והכי רגיל. אין לו יכולת. הילד נורא, נורא פוחד. פוחד מחושך, פוחד ממלחמות, פוחד מהזקות, פוחד שתעזבי. הוא שמע בגן שאמא ואבא של חבר שלו יתגרשו והוא יהיה לבד, הוא פוחד. השד יודע ממה הוא פוחד. יש לו המון סיבות אמיתיות לפחד. וזה נורא משפיע עליו. אז אני רוצה, אבל אני, מצד אחד אני לא רוצה להתמסר לפחדים האלה לגמרי. כי אני לא רוצה לעשות אותו תלוי בי, או אני לאט לאט כן רוצה לפתח בו את העצמאות. ולכן אני לפעמים מזמינה, והולכת. ירצה יבוא אחריי, לא ירצה יישאר. לפעמים אני יושבת, אבל בתנאים שלי. לא שוכבת, לא במיטה, לא עונה. פה, שומרת. את מבינה? אני הולכת לקראתו עם התנאים שלי. אני פה, פה דוחקת בעדינות, פה לא מאפשרת בעדינות. כל מיני דברים כאלה, כדי שלאט לאט הוא ילמד להתגבר על זה. תשמעי, עם שקט ואור, אני בעד, דרך אגב, יש כל מיני דברים, לשים לו מוזיקה, יש מוזיקה של גלים, שהיא מאוד מרגיעה, יש מוזיקה בכלל של צ'יל אוט, אני רוצה להגיד לך מה הרגיע מאוד את הילדים שלי, זה נשמע נורא מצחיק, אבל זה אמיתי לגמרי. בעלי בא מעולם המוזיקה, והוא תמיד היה, גם מוזיקה אלטרנטיבית, אלקטרונית, כל מיני, תמיד נחשף לכל מיני דברים אחרים. והיה לנו, אז היה עוד תקליט, יש את זה היום, אני יודעת שיש את זה היום בספוטיפיי, עליתי על זה, זה נקרא Whales Sounds, קולות של לוויתנים. את לא מאמינה איך זה משפיע על הפסיכו של הילדים, איך נרדמים מזה.
באמת?
זה תדרים שישר עובדים על הרוגע, קולות של לוויתנים. הם עובדים על תדרים ועל כל מיני צלילים, זה מרדים ברמות. תגיד לו, בוא נשמע, לוויתנים הולכים לישון. הנה, אני שמה לך את זה. זה כזה צלילים, וואו, 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 כאלה, מרתקים. נגמות השיחה, תיכנסי לספוטיפיי ותרשמי, תשמעי, mm-hmm. שתביני לה, איך זה עובד כל כך. זאת אומרת...
אני חושבת אותך עוד משהו קטן?
כן, כן.
בהקשר של, 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 של הבן, אני גם שמה לב שהרבה פעמים כשאנחנו מגיעים למקומות מסוימים ציבוריים, או מקומות שיש בהם מבוגרים שהוא פחות מכיר, אז הוא נורא מתבייש לדבר, זאת אומרת, נגיד יש משהו שהוא רוצה לשאול, אז הוא מתבייש, ואז הוא בא אליי, והוא כאילו מסמן לי לבוא אליו ללחוש לי. זאת אומרת, לא בקול, וזה נאמר, אני לא שומעת אותך, אני לא שומעת אותך, תדבר יותר בקול. הוא מתבייש, הוא ממש מתבייש לעשות את זה.
כן, כן. תגידי לי, בגן לא מדברים איתו? בגן לא אומרים לך שהוא... הוא בכיתה א' השנה?
בכיתה א', כן.
הוא כן דיבר תמיד עם המורות ועם הגננות?
תמיד. אם מישהו מכיר, הוא מרגיש מאוד בנוח ומדבר.
אוקיי, אוקיי. רציתי לבדוק אם זה אילמות סלקטיבית, אבל זה לא זה, זה כנראה מה שאנחנו קוראים לו בישנות. הוא לא יודע לעשות הצעד הראשון ולהתמודד עם הזרות, עם המבוכה של לפנות למישהו זר, שכל הזרק קורא אליי, שאת מבינה? לבקש את מה שאני רוצה. אוקיי, זה מוכר לנו. יש לך, אני גם קצת מקבל את רושם על סגנון האישיות שלו, לא על סגנון האישיות, הוא לא, הוא מעצב, על הטמפרמנט שלו. והטמפרמנט שלו הוא כזה שקט מאוד, רגוע מאוד, לא מוחצן, נכון. ואז קראנו, אנחנו קוראים לזה למתבייש, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אז זה הילד. תראי, גם פה את תצטרכי להחליט מתי את עוזרת לו ומתי את לא. אני רוצה שיהיו מצבים, זה לטובתו, זה למען הילד, שיהיו מצבים שכשהוא רוצה לשאול משהו ממישהו, והוא קורא לך לבוא אליו, ואת כבר יודעת מה הוא רוצה ממך, אל תבואי. ותגידי לו, ממי, אני עסוקה רגע, אני מדברת עם האישה הזאת. או אני מערימה אוכל על הצלחת שלי כשאתם באיזשהו אירוע. Mm-hmm. כי כרגע הוא... עושה בך שימוש, והוא גם כל כך מתבייש שהוא מדבר חרישית. אבל
כן,
כרגע...
גם מבוגרים פונים אליו, והוא לא מכיר אותם, הוא לא עונה.
כן, אוקיי. אל תגיבי לזה. אל תגידי, לא, הוא מתבייש, הוא לא עונה, הוא לא זה. אל תגיד, תני לו. תני לו לנהל את הקשר הזה. לא יענו לו, אז רוב המבוגרים ילכו, אבל יהיה איזה מבוגר שיגיד לו, ילד, למה אתה לא עונה? זה לא יפה לו לענות. אני רוצה שזה יקרה לו, שהוא ילמד מזה. ואז הוא ירוץ והוא יתחבא מאחורייך. אוקיי, בסדר. אבל שהוא ילמד מזה, שאנשים מגיבים לזה שהוא לא עונה, זה לא מנומס. ויכול להיות שאחרי כמה כאלה, והוא קצת גם יתבגר בינתיים, יום אחד הוא כן יענה. הוא ילמד את המחיר שהוא משלם. הוא לא ירצה שיחסו עליו ויגרו בו בנושא. את מבינה? כל הזמן מתרחשת למידה. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. הוא היום יודע... שהוא מתבייש, הוא קורא לך, כן? את המייצגת, את אינסטרומנטלית עבורו בעניין הזה, את תעשי עבורו את העבודה. כל זמן שהוא יודע שאני עושה עבורו את העבודה, הוא לא יצטרך להתאמץ כדי לעשות את העבודה לבד. ואני רוצה שהוא יתאמץ כדי לעשות את העבודה לבד. כי לעשות מעשה אמיץ, כמו למשל, לדבר איתו, לדבר עם הזר הזה, לעשות מעשה אמיץ, זה לא לפחד, זה לעשות למרות הפחד. את מבינה? הוא מתבייש, אבל אני רוצה שכבר יהיה לו ניסיון של, לא כדאי לו להתבייש, כי אז הוא נורא מפסיד. הוא לא מקבל, הוא לא... נגיד מגיעים ליום הולדת, והוא נצמד אלייך, נגיד, ואז מחלקים לכולם הוגה. לא ללכת ולהביא הוגה עבורו. נגיד לו, לך מתוק תיקח, והוא יגיד, לא, 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 לא. אז תגיד לו, בסדר, מה שאתה מחליט. והוא יצא מהיום הולדת בלי הוגה. והוא מזה ילמד. ואם הוא יהיה בשלושה או ארבעה ימי הולדת כאלה, שהכל נעים, זה לא עונש. הכל באהבה רבה. הילד יבין שאם הוא רוצה הוגה, כדאי לו ללכת ולבקש. רק ככה לומדים. לא מדיבורים, לא מלהגיד לו, לא מתלך וזה, וחבל, וכדאי. כל מה שאנחנו עושים לילדים, הם לא יעשו לבד. ודרך אגב, בגיל צעיר, רואים את זה אצלם כבר. המשפט הזה של אני לבד, אני לבד, כמה הוא חזק, ולא מצליח להם לכפתר, והם נועלים את הנעליים הפוך, והם רוצים לעלות, והם לא מצליחים, והם רוצים להגיע, וזה גבוה להם. בתוך ה-DNA שלנו, יש בנו את הרצון ליותר, ללהגיע, ללהצליח, ללעשות. והוא עדין ורגיש וביישן, קשה לו.
את חושבת שזה מעיד על האופי שיהיה לו בעתיד כמבוגר גם?
בטח. זה הילד. הוא כבר בן 6. קודם כל, זה הטמפרמנט שלו. הטמפרמנט שלו זה שקט, רגוע, צופה, לא מתערב, לא רץ, מחכה שיפנו אליו, לא מתחיל ראשון. זה הטמפרמנט. זה לא טמפרמנט רע. אני יכולה, בואי נדבר על טמפרמנט תוסס, מתפרץ, זז כל הזמן, חוטף הערות, לא יושב בשקט. זאת אומרת, אין פה טוב או רע. יש פה זה. וברגע שאני, אמא שלו, מזהה את זה, התפקיד שלי עכשיו זה ללמד אותו לחזק כישורים, כמו בחדר כושר, כמו שריר, כישורים שאין לו כל כך, או שהוא נמנע מלעשות אותם.
וזה,
בכל הדברים האלה שנתתי לה, תקשיבי להקלטה אחר כך, בכל מה שדיברנו, לפעמים ללכת לקראתו, אבל בתנאים שלך.
היית למשל לוקחת אותו ילד כזה, נגיד, לאיזשהו חוג שכן יכול לפתח בו את הדבר הזה שאין בו?
כן, וזה חוג של קבוצות, אם יש קבוצות לגיל הזה. אם צריך לברר, צריך לבדוק.
כמו למשל, לא יודעת, משחק מול מצלמה או משהו כזה.
לא, זה קורה לו בקשר, זה קורה לו במערכות יחסים. זה קורה לו מול אנשים. זה לא, את מבינה? זה קורה לו כשיש הרבה אנשים, זה קורה לו כשהוא לא מכיר, ומעבר לזה שגם יש לו פחדים, מהחושך, ממפלצות, מכל הדברים האלה. שזה ילד עם דמיון ועם רגישות כמו הבן שלך, זה קלאסי שזה יקרה לו. ושעבר פה שנתיים מלחמה. את מבינה? אז מה שצריך, תראי, קודם כל כן צריך המון עבודה שלך, לך. אנחנו ההורים, אנחנו הפסיכולוגים של הילדים. אז כל הדברים, תקשיבי להקלטה, כמו שאמרת לך מקודם. כל הדברים שאנחנו עושים, הילדים לומדים מזה. אז להיענות לו, אבל בתנאים שלי. או לא להיענות לו בכלל. או לפעמים כן להיענות לו באותו מצב. זאת אומרת, למה אני נענית, למה אני לא. איפה אני דורשת ממנו, איפה אני מניחה לו, מתי הוא מבקש את עזרתי והוא מקבל, מתי הוא מבקש את עזרתי והוא לא מקבל. והוא לא מקבל. אני רוצה לספר לך רגע סיפור של אילמות סלקטיבית. אחת הנכדות שלי הייתה לה אילמות סלקטיבית, וזה ילדה שמדברת ושרה ועושה הצגות, אבל קצת במקומות כאלה פונים אליה והיא לא. זה אומר ברגעים שבהם כאילו יש עליהם זרקור, פונה אליה בן אדם, היא נהיית אילמת. בגלל זה סלקטיבי, אוקיי? זה תלוי, ולפעמים יש ילדים, הורים יודעים את זה, חושב שהילד ביישן, אבל זה אילמות סלקטיבית. הם מדברים בלחש של הגננת, או אל אמא של חברים. יש לזה כל מיני אופנים. בכל אופן, הדרך היא ללמד את הילדה, לאלץ את הילדה להתגבר על הפחד. ותראי מה הבת שלי לעשתה. אחד ההרגלים שלהם היה בדרך חזרה מהגן, הגן שם הוא בתוך בית הספר, הם היו עוברים וקונים גלידה בדרך הביתה, כי הדרך הייתה ארוכה, זה היה מין הרגל שכזה. ותמיד שהיו מגיעים לגלידה, וזה כבר, הוא מכיר אותה, והיא מכירה אותו, הוא אומר, שלום, מה אתם רוצות? אז הבת שלי אומרת, אני רוצה בגבי, אבל אני רוצה כזה, טעם כזה וכזה וכזה, הוא עושה לה, היא לוקחת, ואז הוא פונה אל הקטנה, והוא אומר לה, מה את רוצה? והיא נעלמת. והיא מסתכלת על אמא שלה. אמא שלה אומרת לה, מה את רוצה, מתוקה? והיא נעלמת, היא לא יכולה לדבר. אז אמא שלה הייתה אומרת למוכר, היא אוהבת שוקולד ודובדבן. והוא היה נותן לה ונותן לה. זאת אומרת, אמא שלה עשתה לה את העבודה. אמא שלה לא ייצרה מצב שיאלץ את הילדה עם הזמן להבין שאם היא רוצה גלידה, כדאי לה להגיד מה היא רוצה. והמדריכה של האילמות הסלקטיבית לימדה אותה, ואני רק, יש לזה הרבה, אני מאוד פשטנית, אני מתמקדת במשהו אחד קטן, זה אם מישהו חושב ויודע וזה, יש, תכתבו אילמות סלקטיבית ותגיעו למטפלות. אני מכירה אחת, את הדס מור, אבל יש עוד. בכל אופן, הם באו לגלידה, והמוכר שאל את ביתי מה את רוצה, והיא אמרה לו, הוא נתן לה. ואז הוא פונה אל הקטנה, ואל הנכדה, והוא שואל אותה, מה את רוצה? והיא נעלמת ומסתכלת על אמא. והיא אומרת לפיצקי, את צריכה להגיד לו, מה את רוצה, מתוקה? כי אולי אני לא יודעת הכי נכון, אולי אני לא יודעת הכי טוב. כששואלים אותך, מה את רוצה בגלידה? תגידי למוכר, מה את רוצה? והיא לא הייתה מסוגלת לדבר. אז אמא הסתכלה על המוכר ואמרה לה, אז היום היא עוד לא החליטה. מחר אנחנו נעבור פה שוב, אולי תחליט. והן הולכות הביתה. הן הולכות הביתה כשהבת שלי מלקקת גלידה ולקטנה אין. ועכשיו כולם אומרים לי, הנה, וואו. וואו, מה את עושה? אוי ואבוי, מסכנה הילדה, מה יהיה? זאת הבעיה של ההורות החדשה. שאני קוראת לזה הורים טובים מדי. איך היא תלמד? איך היא תתגבר? עד איזה גיל נחכה? זו בדיוק הבעיה. לא כולכם, אני יודעת, של המון הורים צעירים חדשים, הורים טובים מדי, הורים שלא נותנים לילדים להתנסות בקונסקוונסס, בהשלכות או בתוצאות של, של מה שהם עושים, של ההחלטות שלהם, הקטנים, החלטות של בת 4, 5, 6, 7, 8. אם היא החליטה שהיא רוצה ללכת עכשיו יחפה לים, יהיה לה חם בכביש. וישרפו לה הרגליים, ונגיד לה, בואי נרוץ מהר, 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 מהר. תאמיני לי, שמאותו רגע את לא תצטרכי לריב איתה על כפכפים לים בשבת. את מבינה את הקטע?
כן.
עכשיו, זה לא לקח יום אחד, זה קשה, אבל בעצם, ואני משתמש פה במילה קשה, אילצנו את הילדה להתגבר על הפחד, כי נורא רוצה גלידה. ואלו המצבים שאנחנו צריכים לייצר. אז עכשיו אני חוזרת...
היום לאחר מכן היא ביקשה גלידה?
לא, זה לקח עוד פעמיים. בפעם הרביעית, היא אמרה, תשמעי, ילד אחר יכול להגיד למחרת. ילד אחר יכול להגיד לאמא שלו, אז אני לא רוצה גלידה בכלל.
נכון.
בסדר, אוקיי. אז נעשה את זה במקום אחר. אז נחשוב על זה אחרת. אבל זה גם אפילו דומה לזה שאת אמרת, אמא בואי תשכבי איתי. אני אבוא ואני אשב, אבל אני לא רוצה לשכב. זה אפילו דומה לזה, את מבינה? גם אני פה, לא רוצה לשכב במיטה של הילד. לא רק זה, אני חייבת להבין, כי בוא נגיד, התפקיד ההורי, בעצם הוא היכולת שלנו לראות את הילד עוד 10 ו-15 שנה. הילדים לא שם, הילדים חיים כאן ועכשיו.
נכון.
הוא רוצה שתשכבי, הוא רוצה שתגידי מה את רוצה בגלידה. הוא לא עונה לאנשים, כאן ועכשיו, זה הכל. אבל אני יודעת לאן זה יוביל אותו עוד 10 שנים, 15 שנה. וזה לא חשוב אם הוא בועט, אם הוא זורק, אם הוא מקלל, אם הוא מרביץ, או אם הוא אילם סלקטיבית. אני חייבת לעזור לילד להתגבר על הקושי שלו, שהוא קושי אמיתי. אין פה טיפת כעס, אין פה דווקא, יש פה הליכה בקצב של הילד, אנחנו נבחור את הזמנים, אנחנו נבחר. אנחנו נבחר את הזמנים, את הכל. את מבינה?
כן.
אבל, אני אגיד לך עוד משהו שאני קוראת לו, אני לא אתמסר לפחד של הילד. אני כל הזמן נהיה עסוקה באיך אני עוזרת לו ומתי. ואי אפשר לעשות הכל בבת אחת.
Mm-hmm.
בכל אופן, מדובר על ילד בן 6. נכון, הוא כבר בן 6, אבל הוא רק בן 6. והוא אחרי שנתיים של מלחמה, והוא ילדון רגיש, והוא ילדון עדין. אז היא ככה, אז אני צריכה להחליט. מתי כן, אני לא יכולה להפוך עליו את עולמו, ולעשות הכל בבת אחת.
אז כדי שהוא יגדל להיות מבוגר, שכן עומד על שלו,
או מעז לפעמים.
או מעז, את יודעת, ולא כן, מישהו שנותן לאנשים לדרוך עליו חליף.
נכון, חליף. נכון.
אז אני צריכה ללמד אותו מהגיל הזה, לעמוד כן, על שלו?
לגמרי. עכשיו, את לא יכולה לגרום לו לעמוד על שלו, אבל את יכולה לייצר מצבים, שמהם יהיה שווה לו לעמוד על שלו. אם הוא רוצה גלידה, תעמוד על שלך, תדבר. אם אתה רוצה הוגה, לך תיקח. אם אומרים לך, אתה שמן, תגיד, מה זה מפריע לך? אני בגלל שאני שמן, אני גם נורא חזק. אני מלמד אותו לעמוד על שלו. זה בהמון אופנים, בהמון, כל הזמן. לפעמים הוא גם יעמוד על שלו ואני אסרב, והוא נורא יפקה. ואני לא אחזור בי. אבל זה סבבה שיעמוד על שלו. את מבינה?
כן.
כן, זהו. ואני חושבת שאם את קצת מבולבלת, או לא בטוחה, לא יודעת בדיוק איך לסדר את זה, למרות שתקשיבי תכף להקלטה הזאת שלנו, תפני אלינו להדרכת הורים.
תודה גמור.
כמה מפגשים, והעולם משתנה.
תודה רבה.
בבקשה. תודה גם לך. כל טוב. כל טוב, ושבת שלום. חשבתי אליכם, ואני רוצה לקרוא לכם שאלה שהגיעה. היי מיכל, תאומים בן ובת בני 12, הפרדנו אותם השנה לשני בתי ספר שונים. אני סקרנית, אולי בגלל שנכנסו לזין, אז לשתי חטיבות. הבן במגמה ייחודית, וסוף סוף פורח חברתית, איזה יופי, איזה נחת זה, ושקט נפשי זה להורים. הבת לא מוצאת את עצמה, ורוצה לעבור בעקבותיו. האם זה לא יפגע בו? גם אם הם לא יהיו באותה כיתה. תקשיבי, אני חושבת שהשאלה היא זה לגמרי אחרת. השאלה היא, האם היא לא מוצאת עצמה? למה אני לא עושה כל מיני תהליכים שהיא תמצא את עצמה? אלא כבר, אופ, הנה מעבירה, זה כמו שאמרתי לכם לפני הפרסומות, לילדה קשה, אוקיי, עוברים בית ספר. הילדה קשה, אוקיי, מחזירים אותה קרוב לאח שלה. אני הייתי עובדת לגמרי במקומות, על המקום האחר. קודם כל, האם זה יפגע בו? אני לא יודעת למה זה יפגע בו. זה בן 12, בכיתה, הוא חברותי. אם היא תתחיל ללכת ולרדוף אחריי ולחפש אותו אחריו ולחפש אותו בהפסקות, הוא יצטרך לטפל בעניין הזה. אני לא רוצה להגיד לו, שמע לך אותך קשה, תהיה איתה בהפסקה בשום פנים ואופן. בגיל 12? שום פנים ואופן. הוא חייב את החיים שלו עם הבנים, עם החברים, עם הכיתה שלו, בלי שום קשר אליה. מספיק יש תאומות בבית ל-8 שעות עירות ואז לכל הלילה. גם בבית ספר? הייתי מניחה לו. אבל אם היא לא רצחה ולא מפריעה לו, למה שזה? ולא מה אכפת לו שהיא בכיתה אחרת והיא אחר כך תעשה לעצמה חברות והיא בכיתה אחרת? שוב, זה עלול לפגוע בו רק אם היא תשב עליו. וזה יפריע לו בפריחה שהוא חווה. אבל אני אומרת שוב, לא לדעתי, לא שם אנחנו צריכים להשקיע את המשאבים שלנו. כל זמן שהילדה הזו חושבת שיכול להיות שתעבירו אותה בית ספר, היא לא תתערה חברתית. היא לא תתאמץ. רק ברגע שהיא תדע שיש לה הורים גרועים, רעים, מגילים, שלא מעבירים אותה לבית ספר, ולא שומעים לה, ולא עושים מה שהיא רוצה, ואיזה אמא ואבא מגילים יש, ולילדים אחרים אתם נותנים ואתם לא. וברגע שהיא תבין שאין לה ברירה ושמה היא תקועה, כי אמא שלה ואבא שלה הם הורים רעים, כמובן במרכאות, נכון? זה ההורים הכי טובים בעולם שעושים את הדברים האלה. זה בדיוק העניין. תמיד אני אומרת לאנשים, תדעי לך, שברגע שאת עושה דברים רעים, תדעי לך שעשית את הדבר הכי נכון שיכול להיות. אם הילד אומר שאת אמא רעה. עכשיו, אז היא תבין שאין לה ברירה, שמה היא תקועה. ואז היא תתחיל לעשות חברויות. אז אני חושבת שצריך לחזק את הבת במקום שבה היא נמצאת, ולא להתמסר לחולשות שלה, ולנסות לרפד לה כל הזמן את המקומות שהיא נמצאת בהם. היפרדות בין תאומים היא משהו מאוד חשוב. דרך אגב, אחד הדברים שאני כל הזמן אומרת לנשים שזורקות לי לפעמים בהרצאה, אבל היקשרות, היקשרות. ואני אומרת להם, תקראו את הפרק ב' של בולבי על היקשרות. היקשרות קודם כל מצריכה ספרציה. היפרדות. היא חלק הכרחי ללמד את הילד היפרדות. ולכן גם פה, אי אפשר שהיא תסמוך על אחיה לצורך הטבת החיים שלה. היא צריכה לדעת לבד להסתדר עם המורות, היא צריכה לדעת לבד להסתדר עם חברות. אי אפשר שהיא תהיה תלויה בו. גם בגיל 12 זה לא טוב. זה לא טוב. ואני כן יודעת סיפורים מאוד מאוד קשים. על תאומות שלא הייתה בספרציה טובה. אז זו תשובתי לשאלתך. לא האם זה יפגע בו. לדעתי להעביר אותה לבית ספר שלו, א', זה יכול לפגוע בו, בהחלט, אבל, לא, אבל לדעתי זה משהו אחר. לדעתי צריכים לחזק את הילדה בהתמודדות עם הקשיים שלה. אני מאמינה שקשה לה. ואולי היא כן תלויה בו לכל מיני דברים. אז לחשוב על חיזוקים. יש המון 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 דרכים, המון 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 דרכים, שלחזק אותה בעולם החדש שהיא נמצאת בו, וזה בתיכון החדש שלה. זו דעתי. ואני עוברת לשיחת הטלפון של מישהו שממתינה לי, או ממתין, בואי נראה. שלום.
היי מיכל.
היי, שלום. אני בסדר, תודה רבה.
אני מקווה שאת בסדר, כן, והכל טוב. כן.
אני גם באחד המקומות שאני הכי אוהבת להיות בהם, יום שישי, נכון, עשר בבוקר, במאה
ושלוש אפר. אז עשית את היום.
יפה.
אני רוצה לדבר, קודם כל אני סבתא, רציתי את הצעתך בקשר לדבר, שאני סבתא לחמישה נכדים ועוד אחד בדרך.
מוי, כיף לך.
כן, תודה. הילדים שלי גרים רחוק, בדרך כלל נפגשים בעיקר בארוחות שישי. אבל כשכולם מגיעים, אני מאוד רוצה לתת לכל נכד את המקום שלו, בלי שאף אחד ירגיש שהוא פחות מהשני. כן? ולפעמים נראה לי שבארוחה, כן יש, איך אני אגיד, קצת רעש, תנועה, כל אחד רוצה את התשומות של סבתא.
נכון.
אני מרגישה אחריות מאוד גדולה, ובאמת רוצה להיות שם לכולם, בצורה רגועה, מכילה ושווה. ולפעמים לא בטוחה שאני עושה את זה בפועל. בלי שמישהו ירגיש ומקבל פחות.
אני חושבת, סבתא לי, את רוצה להגיד לי איך קוראים לך?
כן, כן, לא הצגתי את עצמי, מזי.
מזי?
כן, כבר דיברנו על כמה פעמים.
כן, כן, נכון. מזי, תקשיבי. אני חושבת שיש לך מעצמך ציפיות כל כך לא ריאליות להיות עם הנכדים כל הזמן, ב3-4 שעות שהם איתי, להיות כל הזמן רגועה, מכילה ושווה לכולם. אין סיכוי, מה זה? תתעוררי, אין סיכוי. קודם כל, יש ילדים שמעצבנים יותר מילדים אחרים. חוץ מזה, יש ילדים קטנים יותר מילדים אחרים. ואיך אפשר להיות שווה ולחלק בשווה בשווה את הקשר עם בן 6 לבן 2? איך אפשר?
נכון, אפשר. אבל האם יש דרכים פשוטות שאני יכולה להכניס לארוחת שישי שיעזרו לכל אחד להרגיש שרואים אותו?
זהו, משהו? פה אמרת משהו אחר. גם אמרת בהתחלה, אני לא רוצה שהילדים ירגישו אחד פחות מהשני. תראי, אבל זה משפט לא נכון. בחירת המילים שלך בציפייה מעצמך או ממה שיקרה שם, היא לא נכונה והיא מכניסה אותך לבעיה בעניין הזה. ואני אסביר לך מה אני מתכוונת. זה שאני עסוקה כרגע עם הילדה, עם הבן 5, כי הוא עוזר לי והוא לוקח כלי לשולחן ואני מחייכת אליו ואומרת לו תודה, ואני משקיעה בו, נותנת לו תשומת לב ויחס.
כן.
זה לא אמור, או אומר, שהשני מרגיש פחות. אלא, יכול להיות שיבוא ויגיד, סבתא גם אני רוצה, או משהו כזה. זאת אומרת, את צריכה לעשות הבחנה בין תחושת הערך של הילדים, שהוא מרגיש פחות, לבין הרצון של הילדים שתהיי שלהם, שתהיי איתם. ואני חושבת שהנכדים שלך צריכים להתרגל, ויהיו לך עוד מעט 6, ואני מאחלת לך גם יותר, כן ירבו, זה אושר גדול.
תודה, אמן, תודה.
אמן, אמן, אמן. אני מאחלת לך שהילדים שלך, שהנכדים האלה ידעו לבוא ולהגיד לך, סבתא תשחקי איתי עכשיו, וידעו לשרוד משפט כמו מתוקי, אני בדיוק מחליפה על הקטנצ'יק, ואני לא פנויה עכשיו.
אוקיי.
עוד כמה דקות אני אתפנה, אני אגש אליך. ואז את גומרת, את עושה קושקושקוש לתינוק, את ניגשת אל האחד, את אומרת לו, התפניתי, אתה רוצה לשחק? ואז אומר, לא, אני כבר לא רוצה, אני עושה משהו אחר. ואז אני אומרת לו, אוקיי, כשתתפנה בפעם הבאה ותרצה, אני פה, ואת הולכת.
אבל זה לא אומר שפגעתי בו.
ממש לא. להפך. אנחנו צריכים להכשיר את הילדים לחיים האלה. והחיים האלה הם הרגעים שבהם לא יכול לקרות בדיוק מה שהוא היה רוצה. ואני יכולה להעביר את זה עם הרבה אהבה, והרבה קשר.
זה בעצם דחיית סיפוקים? אפשר לקרוא לזה?
כן, 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 אני לא יכולה כרגע. או שאני לא יכולה כרגע, או שאני אגיד לך עוד משהו, מזי. אני לא רוצה כרגע. אני סתם, נגיד, למרות שאני בטוחה שאת כל הזמן מפרפרת בארוחת שישי, אבל נגיד התיישבת. אוקיי? תקשיבי, כשאני עושה ארוחות שישי, אני מגישה כי אני אוהבת, אני שמה לשולחן כי אני אוהבת, אני אחרונה קמה מהשולחן, הבנות שלי, הקלות שלי, כולם מפנים, קמים, יורדים, מכניסים למטיח, לא עושה כלום.
כן.
עכשיו, מה, למה? בדיוק. בדיוק. זאת אומרת, עכשיו, יכול להיות שיבוא איזה נכד ויגיד, סבתא, בואי רגע, בואי, 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 בואי רגע, אני רוצה להראות לך משהו. ואני לא, מאמי, אני לא רוצה כרגע, אני יושבת פה ואני מדברת קצת עם סבא ועם הילדים.
אז זהו, אז אני קמה, מיכל.
בסדר.
אפילו באמצע האוכל, אם הוא קורא לי לרגע, אני קמה.
אז זה שלך, זה שלך, ואני חושבת שזה לא נכון.
הבנתי.
לבוא ולהגיד, כי לבוא ולהגיד לילד, מאמי, אני באמצע האוכל, אני אסיים ואני אבוא. ברור לך שעד שתסיימי ותבואי, זה כבר לא יהיה רלוונטי מה שהוא רצה.
נכון.
אבל,
נכון.
אז מה? אבל הילד חייב להבין, גם, זה לא נוגד את זה שאת אוהבת, ואת מתמסרת, ואת נותנת, ובפעמים אחרות הוא אומר, סבתא בואי, תבואי. כן. אבל ברגע המסוים הזה, לא מתוק, כי אני עכשיו באמצע האוכל. ואז את מלמדת אותו, שאת כן באה או לא באה, לא בגלל שהוא רוצה וכל דבר שהוא רוצה מתבצע, אלא זה נורא תלוי אם סבתא אוכלת,
אם
סבתא...
אם זה מתאפשר לי, כאילו, זה תלוי אם זה מתאפשר לי באותו רגע?
לא רק אם זה מתאפשר לך, אם בא לך, אם מתאים לך, אם את רוצה...
תמיד בא לי, תמיד, אני טוטלית לנכדים, תמיד בא לי. אני אומרת, אני רואה אותם זמן כל כך קצר, אני רוצה לתת לכולם.
אז אני לא אקח את זה ממך, כי אם את רואה אותם רק לעתים רחוקות ובארוחה, ואת רוצה להימסר טוטלית, להתמסר טוטלית, תתמסרי טוטלית. אבל אני רוצה שרק תהיי מוכנה לזה שזה יום אחד יחזור אלייך כבומרנג, כי...
ברגע שלא יתאפשר לי כאילו,
כן,
ואז
כן,
הוא
יתאפשר. כן,
אוקיי,
כן.
אוקיי.
את תחזיקי
אוקיי.
תינוק, ואז הבן שלוש יגיד לך שאת סבתא פויה, אז סבתא פויה, כי את לא באה, כי את באותו רגע מחזיקה תינוק על הידיים, אבל לא רגיל שאת סבתא שמגיעה בכל רגע. אבל לא נורא.
אתה מכיר שאני אשלם, הבנתי.
בסדר, לא נורא. אז תלמדי אז להגיד לו, אני יודע שאתה כועס עליי כי אתה רוצה, אבל אני לא יכולה כרגע. תכף אני אשים אותו ואני אבוא. בסדר, זה אף פעם לא מאוחר מדי. אבל, אבל... אני לא אקח את זה ממך מתוקה, אם זה מה שאת רוצה, תעשי את זה. רק אני רוצה שתביני שכשיש בבית 5 ילדים, בגילאים שונים, עם טמפרמנט שונה, והלחץ של הקצנים והמריבות, ואמא שלהם כועסת עליהם, ואבא שלהם מאיר, והוא בטלפון, והוא תבוא, וכל הבלגן הזה, אי אפשר להיות רגועה, מכילה ושווה כל הזמן, כל 5 שעות האלה. זה, לדעתי זה לא הגיוני. את צריכה להיות מלאך בשביל הדבר הזה. אני מדמה אותי...
אני מסתכלת ממבט, כן. מבט הנכד שהוא מצפה כאילו ש...
נכון.
אם הוא קרא לי, או אם הוא אומר לי סבתא
נכון.
רגע שביל לידי...
את בעצם מאכזבת אותו, נכון?
בדיוק.
זה נורא
בדיוק.
מאכזב. אבל את מבגרת אותו, את מלמדת אותו, את גם מלמדת אותו שאת שומרת על כבודך, ואת גם מלמדת אותו לשמור על כבודך, כי באמצע האוכל לא קמים?
כן.
לא אומרים לילד... לא אומרים לילד, לדבר, לא...
אז לא. ילדיי קמים, אומרים רגע, מה אתה רוצה מסבתא? בוא, אני אעשה, אני אבוא, אני, את מבינה, לא משנה.
אבל את מבינה, אבל את מבינה איך ילדייך נותנים לך כבוד ומבינים שלא מפרים לסבתא באמצע אוכל?
כן, הם כועסים, הם אפילו אומרים לא, עכשיו לא, אבל אני...
יפה, אז אל תקלקלי להם את החינוך, תני להם. הם ההורים של הילד, הם אומרים לך לא, שבי, אז שבי.
אוקיי, בסדר. אני יכולה להרגיש...
באמת, באמת, בתוך הסבתא יש כל כך הרבה אהבה ונתינה ומסירות, לפעמים זה בא לידי ביטוי בחומר, במתנות, בפיצ'פקס, בשטויות, לפעמים זה בלפות לכל אחד את המשהו שהוא אוהב, עם הצבע שהוא אוהב, ולפעמים מרוב האהבה זה להגיד לו לא.
וזה גם בסדר.
זה לא רק בסדר, זה נכון וזה חשוב.
זה נכון.
זה גם חשוב. יש פה בן אדם.
כן, אני לוקחת לא... ניסיון ממך על ילדייך ונכדייך, אני שומעת אותך כל הזמן.
אם את לא תשמרי על כבודך, לא לימדת אותם לשמור על כבודך. עכשיו כן, זה בסדר לקום אל הילדים. אבל השאלה מתי? זה בסדר שהם ידפקו לי בדלת, אבל האם זה בסדר שהם ידפקו לי בדלת של השירותים? את מבינה, את צריכה לעשות הבחנה.
הבנתי, אוקיי.
זה לא באופן טוטלי, אני מהיום לא קם על הילד שהוא אומר לי, לא.
לא, לא, ברור
זה שלא. זה, זה, זה במצב, זה באירוע, זה בהקשר. זהו מה
תראי,
זה.
תראי, אני אומרת, כדי להרוויח, to earn that, את התואר, כן. סבתא, את לא יכולה רק להיות סבתא, you have to do something about this.
אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך. והסבתות שאומרות לי, אז וי, אני הסבתא, אני לא מחנך את הילדים. יש לי בעיה איתה, מה זה את לא מחנך את הילדים?
לא, זה לא נכון.
אם את הולכת עם הילד ברחוב, ואת קנית לו סוכריה, והוא מקלף אותה, והוא זורק על הרצפה, את לא אומרת לו תרים?
ברור.
זה לחנך. ואם הוא לא מרים, את לא תרימי את זה את, ותגידי לו, מאוד מאכזב אותי, שאתה לא מרים, ואתה משאיר רחוב מלוכלך. אז אני
אזרוק. לא, יש לנו חלק גדול מאוד בגידול של
הנכדים. אני בעד. אני בעד.
את בחלק, ואת מסדלת גם להתמזג לחינוך של ההורים, כדי לא לקלקל.
בקיצור, מזי, זה משהו שאני תמיד אומרת, גם וגם.
נכון.
גם וגם.
בסדר, יקירה, הרגעת
אותי. תודה, בכיף. שבת שלום.
שבת שלום, בשורות טובות.
כל טוב, בשורות טובות. כאן אני מיכל דליות, בין 10-12, והנה אנחנו כבר בשעה השנייה שלנו. אני גם בפייסבוק לייב, אז מי שרוצה לראות אותי גם יכול. מאז שאנחנו בפייסבוק לייב, אני גם מתלבשת כמו גברת. ואני כיף, אני שמחה, שמחה ממש להיות איתכם כאן. עורכת ומפיקה מאירה פרץ על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידן נאור, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה. ומי שמטפלת ומעבירה את בכל הנושא השידור, היא שקד מורג. הטלפון שלנו, קודם כל צריך להיות לכם כבר בתוך הטלפון, נכון? הטלפון, בטלפון שלכם צריך להיות איש קשר, שקוראים לו מיכל דליות 103 FM, ועם מספר הוואטסאפ 054-70-103-70. ואנחנו, מאירה וניה, אנחנו אוהבות שאתם שולחים לנו שאלות בוואטסאפ. זהו, אז אמרתי, הטלפון הוא 0552-103-103. אני רוצה רגע להתחיל בשאלה, ואז אני אמשיך למאזינים. מיכל, שלום. ילדיי בני 11 ו-13 הולכים לישון מאוחר. הם יודעים שצריך ללכת לחדר שלהם בשעה מסוימת, אבל תמיד יש משהו שהם לא מספיקים, כמו מקלחת, שיעורים, עוד שאלה להגיד לי, משהו שהם רוצים לדבר עליו. ואנחנו מחכים להיות קצת לבד בערב, רוצים כבר להיות עם הילדים, זאת אומרת, רוצים להיות לבד, כן? ואז אנחנו מגיעים לשעה מאוחרת, מאוד עייפים. תראו, בין 11 ו-13, זה ו' וח', אני חושבת, משהו כזה. אוקיי. תראו, זה ילדים, גם קטנים וגם גדולים, בין לבין. דבר אחד כן בטוח, אלו ילדים שאמורים להיות לגמרי, לגמרי, עצמאים. ילד בן 13 אמור להיכנס למקלחת לא כי אמרתי לו ואני רבה איתו על זה, אלא כי הוא לא רוצה להסריח. כי הצלחתי להעניק לו, ללמד אותו הרגל מאוד פשוט, שמתקלחים כל ערב. למה? כי מתקלחים כל ערב. ילד שיש לו שיעורים, ואם הוא רוצה לבוא איתם לבית הספר, עכשיו, שימו לב, זה הכל על מוטיבציות. אם הוא רוצה, ככה, ככה מתנהלים החיים. הוא רוצה, למה הוא רוצה לבוא עם זה לבית הספר? שהמורה לא תכעס עליו, או אולי הוא יודע שזה מקדם אותו, או אולי אחר כך הוא, מתוך זה הוא ילך לאיזושהי מגמה, או שלא מעניין אותו בית ספר, מה אכפת לו? אז הוא לא עושה שיעורים. גם כן, המוטיבציה היא, לא יגידו לי מה לעשות. אוקיי? או שזה מתוך איזשהו קושי. אבל איך שלא יהיה השיעורים, זה העניין של הילד. אני לא יודעת מה איתכם, הורים צעירים, הורים בשנות ה 30 ו-40 שלכם. ההורים שלנו לא שאלו אותנו מי יש לנו שיעורים. היה לי, ואו עשיתי, או לא עשיתי, מאירה שאלו אותך אם יש לך שיעורים? היא גם, היא לא זוכרת, לא. שקד אותך, שאלו את דור אחר כבר. שאלו? שאלו. ועשית, כן רוצה, לא רוצה, הם מעבר לזכוכית, אני פשוט רואה אותם, הם עושים לי עם הראש, הם עושות לי עם הראש. לי היה ברור שיש לי שיעורים, אם אני רוצה שהמורה לא תכעס עליי, ושאמא שלי לא תתעצבן עליי, עדיף שאני אעשה אותם. או, אם ממש לא בא לי, ויש לי דברים יותר חשובים לעשות, לא עשיתי. וידעתי שאני אבוא לבית ספר, ואני אצטרך להתמודד עם ההשלכות, שלא לעשות שיעורים. שזה מורה שמתנהגת באופן כזה ואחר, או מורידים ציונים, או כל מיני דברים כאלה. זה כל הזמן הדיבור הפנימי של הילדים. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אני אגיד לכם מה הבעיה פה, בשאלה. הבעיה היא שאנחנו ההורים ממשיכים לספק שירותים הוריים גם כשאנחנו לא רוצים. זאת הבעיה. יש לך שני ילדים, יש לכם שני ילדים גדולים, 11 ו-13. אם הוא היה חוטי, הוא כבר היה בעוד שנתיים אבא, הבן 13 הזה. ילדים לגמרי עצמאים, אין ספק בכלל. ילדים שמבינים טוב ורע, ילדים שכבר חיים עם אינטרסים, יש להם חברים, יש להם בתי ספר, יודעים שצריך להתקלח, יש שיעורים, כל מיני דברים, רוצים גם לדבר איתכם, שזה נהדר, לדבר איתכם עליו. אבל יש פה גם עוד שני אנשים שקוראים להם אמא ואבא, שעובדים מאוד קשה לפרנסתם, שדואגים שיש להם הורים מבוגרים, שהם עברו מילואים והם עברו מלחמה, שהם רוצים בעשר בערב לשבת בשקט בסלון. וכל מה שאתם צריכים לעשות, זה בעשר בערב, לשבת בשקט, בסלון. ואם הוא רוצה לדבר איתכם, אז להגיד לו, מאמי, זה כבר יהיה מחר. אבא ואני עכשיו בזון שלנו. ואם הוא לא גמר שיעורים, אומרים לו, לך תעשה. לא, אני צריך עזרה. אז מחר, ממוש. אני גמורה להיום. אני מ-10 בערב לא מספקת שירותים הוריים. עכשיו, זה נראה נורא מצחיק, וזה נראה כזה בוטה, אבל רגע תחשבו על זה, ריבון העולמים. הראשונים שלא מתחשבים בכם, זה אתם. ואת זה אתם מלמדים את הילדים שלכם. אין פה טיפה כעס, אין פה טיפה תוקפנות, אין פה אני אעשה לו דווקא, אין פה הילד יאללה, כלום. יש פה את החיים הרגילים של שני ילדים גדולים, שאני מודיעה להם, מתוקים מהיום, בסוף כל ערב, אני גם כועסת, וזה גם מריבות, וזה גם בלגנים. אם הוא היה בן 4, הייתי אומרת, לוקחי אותו, תקלחי אותו, שים אותו במיטה. ואם הוא יורד, תחזירי אותו. ואם את רוצה וזה חשוב, זה בסדר גמור, שבי גם בחדר עד שהוא ירדם. אבל הוא לא. הם בני 11 ו-13. גדולים, עצמאים, עושים הכל לבד. במקרה הזה, את צריכה להחליט מה קורה איתך? ומה שקורה איתך, זה שאת, יושבת עם בעלך, נכנס לנטפליקס, מחליטים על איזה סרט, ויושבים וצופים בו. או יושבים בפינת אוכל ומדברים. ואם באים הילדים, אז אומרים לו, מתוקי, זה הזמן של אבא ושלי עכשיו. אבל אם אני לא הספקתי ולא... אז... אוקיי? עכשיו, אם אתם קונים את הטיפ הזה שלי, שהוא יקר מפז, שהוא שומר על כבודכם, שהוא מלא אהבה, שהוא שומר על הילדים, שהוא שומר על מערכת היחסים שלכם עם הילדים, כי אתם כל ערב רבים איתם, זה בטוח. זה כבר למקלחת, תיכנס כבר למקלחת, אז מה עם שיעורים? עכשיו שיעורים, אבל למה כזה מאוחר? ולמה שיעורים? רוצה לדבר אתם, אבל לא יכולת לדבר את זה מקודם, ראית שמקודם? זה ברור שזה מה שקורה? אתם צריכים להחליט שאתם מפסיקים עם זה, ואתם תודיעו לילדים. אבא ואני, היה לנו איזה דיון, ישבנו וחשבנו, הגענו למסקנה, שמאוד חסר לנו זמן, טיפה אישי שלנו, ללבן כל מיני עניינים שקשורים אליכם, שקשורים אלינו, שקשורים לעבודה, שקשורים גם לסבא ולסבתא, שהם כבר מתבגרים וכל זה, ולכן אנחנו פשוט החלטנו שמי הערב, מ-10 בערב, אנחנו לוקחים את הפרטיות שלנו, ובעצם לא לוחצים עליכם, לא רבים איתכם, לא זה, אבל גם לא נענים לדרישות שלכם, לבקשות שלכם, ילדים. מה שאתם צריכים או תרצו, כבר תעשו לבד, תעשו עם עצמכם. וזהו. ואז מגיע 10 בערב, אני ממש רואה את זה מול עיניי, ואת יושבים, ואתם בנטפליקס, או אתם ב, לא יודעת מה, בדיסני, או אתם יושבים במטבח וקצת מקשקשים ביניכם, והילדים עוד לא מקולחים, ועוד לא עשו שיעורים, שיהיה לך ברור. ואתם לא אומרים כלום. המקלחת של בני 11 ו-13 זה לא עניינכם, זה עניינם. ירצו, יתקלחו, לא ירצו, לא יתקלחו. מי שיסריח זה הם, אבל לא צריכה להגיד להם את זה, הם יודעים את זה. הם רק מחכים לראות איך אני מופעלת. זה קצת כמו פסיב אגרסיב, תדעו לכם, כולנו עושים את זה. כולנו עושים את זה. זה הילד שהורים אומרים לי, כל דבר צריך לקרוא לו 5 פעמים, ותמיד אני אומרת להם, לא, צריך לקרוא לו פעם אחת. אבל אתם מבינים, הילד לא עונה, ותראו, הוא לא עושה כלום. ואנחנו קוראים לו שוב, ושוב הוא שמע, עשינו בדיקת שמיעה, תודה לאל. ושוב, הוא לא עושה כלום. ואנחנו קוראים לו שוב, ואז אנחנו גם באים אליו לחדר. מה? מי? תראו איך הוא מפעיל אתכם, בלי שהוא עושה או כן עושה. ואם הוא בא והוא מבקש שיעורים, לא, אני ב-10 בלילה, הראש שלי בוץ, ביצה, בוץ, לא מסוגלת לעזור בשיעורים, מאמי, אני מצטערת. להפך, אני גם יכולה להיות מאוד אמפתית, ואם אני נורא רוצה לדבר איתך על משהו, פיצי די, זה מאוחר. האמת, תורו של אבא, או תורי לדבר עכשיו עם אבא. ספר לי את זה מחר. אתה רוצה שאני אזכיר לך, אני ארשום באיזה מקום? לא לענות. לא, באמת. ואני חוזרת ואומרת על המשפט הזה. אתם רוצים שהם יתחשבו בכם. הראשונים שלא מתחשבים בכם, זה אתם בעצמכם. ומה שאני לא מלמדת את הילדים, הם לא ידעו. הם לא ידעו, זה לא כתוב בספר, זה לא בא מתוך ההרצאות, זה בא מתוך החיים, מתוך העשייה, מתוך הכבוד לעצמי, יחד עם כבוד לילד. זה לא נעשה בכעס ולא בכלום. וזו בעצם עצתי. כדי שאת ובן זוגך, או את ובת זוגתך, תוכלו סוף סוף לשבת קצת לבד בערב, תחליטו מאיזה שעה, אתם לא מספקים שירותים הוריים, כי יש פה ילדים גדולים. אוקיי? זהו, זאת ההצעה שלי. וואי וואי וואי, מאירה, אם מישהו שולח לך עכשיו כאלה והוא רוצה להרוג אותי, תעדכני אותי, אני אשים את השריון. אין, חבר'ה, אף אחד לא מלמד אתכם, אז אני אלמד אתכם לשמור על עצמכם. יש ילדים פה והם ראשונים במעלה, אתם צודקים, והם ראשונים בתור, אתם צודקים, ואנחנו עובדים עבורם ועושים עבורם, ובאמת ומקריבים עבורם, וזה ככה צריך להיות, נכון. אבל יש גם אתכם. ואם זה לא יבוא לידי ביטוי בחיים ביום-יום של הבית, זה לא יבוא לידי ביטוי לילדים, ואז אתם באים אליי לקליניקה ואומרים, הילד לא מתחשב בי, הילד מתחצף אליי, הילד לא מקבל לו, נו, מה? לא לימדנו אותו. זהו. ולשיחת הטלפון שמחכה לי. שלום.
היי, מיכל.
היי, גם לך. אוי, איזה קול רגוע יש לך, מעולה לי. תודה.
מאוד, קוראים לי הודיה.
היי, הודיה?
כן, הודיה.
היי, הודיה. כן, היי.
שני נושאים. קודם כל, אני כאילו חשוב לדבר על העניין של המסכים, שלפעמים זה מנהל אותנו.
נכון.
כאילו, אני מרגישה שהוא בא מהגן, בן 3.5, כן? קטנצ'יק.
וואו.
אבל הוא מגיע מהגן, והוא כאילו, הוא רואה טלוויזיה והוא אוכל, וזה סבבה לי, אין לי בעיה עם זה.
אוקיי.
אבל כאילו מרגיש לי שזה נגרר. כאילו, גם כשאני רוצה לשים את הסטופ, זה כזה, לא, אמא עוד, הוא קורא לזה דקה שנייה, כן?
מטור,
אמא עוד דקה שנייה, עוד דקה שנייה.
יש לי קושקושון.
כן, אז אני אומרת לו, אוקיי, עוד קצת. אבל ברגע שאני כאילו אומרת לו, בוא נעצור עם זה, יש דרמה.
כן. אז תראי.
ואז הבכי.
ברור, ברור. אז שני דברים. אני רוצה רגע לעשות לך הבחנה בין שני דברים שמתקיימים כאן, בסיפור הזה שלך. אחד, אני נגד שהילד יאכל בזמן הטלוויזיה. כל תזונאית תגיד לך את זה, כל פסיכולוג יגיד לך את זה. מערכות הגוף שאמורות לעבוד בזמן שאנחנו אוכלים, לא עושות פעולה כמו שצריך בזמן שהילד צופה בטלוויזיה.
אוקיי.
לא מערבבים את שני הדברים האלה. זה כמו שאני אקבל עוגה, אני לא אשים צלחת עוגה, ואני אעמוד ואני אוכלת על יד הדלת עם הקצף רגע לפני שאני רצה לעבודה. עוגה אוכלים בשולחן, בשקט כשיושבים. וגם אחרי הארוחה, ולא על הדרך. זאת אומרת, ילד, כדי שהתזונה שלו, מבחינת כל הערכים של התזונה, יהיו טובים, מערכת העיכול, כדי שהילד יכיר את מערכת הסובע שלו, הוא צריך להיות קשוב, הגוף שלו צריך להיות קשוב לתהליך האכילה. וזה לא קורה, זה לא יכול לקרות, כשהוא קשוב לטלוויזיה. או לטלפון הקטן או משהו כזה. כך שלדעתי, את צריכה להפריד בין הדברים. זה אחד. שתיים, המסכים לוכדים אותנו וגם את ילדינו. לוכדים. משקיעים בזה מיליוני דולרים, כדי כל הזמן לנסות ולהבין מהו הטריק הבא שילכוד אותנו עוד יותר במסך. עוד צבע, עוד משחק, עוד עניין, עוד גלילה, עוד 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 עוד. זה מה ש... כי אז יש גם את כל הפרסומות, את כל הדברים, אוקיי? שם יש הרבה מאוד כסף, הרבה הרבה מאוד כסף. זה המסכים. ולכן, מה שצריך לנהל את המסך זו את, כמו שאת מנהלת, סתם, אני נותנת, אולי זה לא את, אבל נותנת איזו דוגמה גם למאזינים. כמו שאת מנהלת את שעת השינה, את אומרת לו שבע, הולכים למקלחת, אחרי המקלחת, פיג'מה, סיפור, והולכים לישון. לא, אבל אמא, לישון. אבל אמא, 7:30. לילה טוב, הולכים לישון. את מנהלת את שעות השינה. כמו שאת מנהלת את הממתקים. יש ממתקים, כן. אבל מותר רק 2 ביום. ואומר, אמא, אבל אמא, לא מתוקי. 2 ביום, זה הכל. עכשיו, הילד לא מבין למה. גם שאמרתי לו, זה לא בריא. מה זה בריא? בריא, היגיינה, בריאות, היגיינה, כבוד, סדר, זמן, כסף, חיסכון. זה רעיון מופשט. ילדים לא מסוגלים לקלוט את זה, אין להם חשיבה מופשטת. זה חזק בגיל ההתבגרות, אבל לפני כן לא. ממש, אין להם חשיבה מופשטת, אז זה הכל מאוד קונקרטי. לכן, כשאומרים לו זה לא בריא, אז אולי הוא מאמין לי, אבל אני צריכה להפעיל את זה, to exercise it, אני צריכה להפעיל את זה. ולהגיד לו, בגלל שזה לא בריא, אני לא אתן לך. אני אעצור מבעדך מלהיות חולה. את מבינה את הקטע? ואז בעצם הילד יודע, אמא לא מרשה לי לאכול 3. גם אם הוא יגיד, זה לא בריא. אבל בעצם ההגבלה שעומדת מאחורי זה, זו אני. שהגבלתי. עכשיו, אותו דבר עם הטלוויזיה. עכשיו, יש סיכוי שהילד מתישהו, כבר יש לו אלחם של הסינופסות, שיהיה לך ברור. כבר יש לו מתישהו אלחם בראש, שהוא רואה טלוויזיה באוכל, ומכיוון שהוא רוצה להמשיך ולראות את הטלוויזיה, הוא גורר את האוכל. יותר מזה...
כן,
גם...
כן הוא אוכל לאט, כן. הוא ממשיך לראות את הפרק.
כן, או... כן, או או שהוא אוכל לאט, אני לא יכולה כרגע לדעת, או שהוא אוכל לאט כי הוא פשוט לא מרוכז באוכל. הוא מרוכז בטלוויזיה. הוא לא יכול לעשות את שני הדברים בו זמנית.
כן.
אז את, הודיה, תפרידי בין שני הדברים האלה ותתכונני לדרמה. את תאספי אותו מתישהו מהגן. היום כבר יום שישי, נניח לזה בשבת.
ולדבר איתו על זה נגיד כן, בדרך
כן.
הבנת?
כן, בשבת בערב, כשאת מרדימה אותו. את אומרת לו, אתה יודע, מחר ממוש, כשתבוא הביתה ותאכל צהריים, או כי גם נאכל ארוחת ערב,
אז אצלנו המזל שמצל, כן, אנחנו שומרים שבת. אז למחר הוא כאילו מבין, אני מסבירה לו שעכשיו שבת.
נכון.
אבל פתאום שכנגיע ליום ראשון...
אז תגידי לו את זה ביום ראשון בבוקר, שאת תוקחת אותו לגן. תגידי לו, מהיום? עכשיו, באיזה ארוחה זה? זה גם בצהריים או רק בארוחת ערב?
בצהריים ולפעמים זה גם בערב.
אוקיי. אז את אומרת לו, אתה יודע משהו חדש יהיה בבית. הוא בן 3.5, תספרי לו זה כמו סיפור לבני 3.5. לא לבן 13. זאת אומרת, לא משהו חדש יהיה בבית. והמשהו החדש הזה יהיה, כי אני קראתי איזה רופא אחד אמר לי, ואפילו כעס עליי הרופא הזה, הוא כעס עליי שאנחנו אוכלים מול הטלוויזיה. ולכן, מי היום יהיה משהו חדש? כשתבוא הביתה מהגן, אני אתן לך צהריים, נשב בפינת האוכל, כמו תמיד ביום שישי בקבלת שבת, כמו שאנחנו, או מה שאת רוצה תגידי בזה.
כן.
ואחר כך, אני אפתח לך טלוויזיה. תוכל לשבת בסלון ולראות טלוויזיה, אבל אנחנו לא נערבב בין הטלוויזיה לאוכל, וגם זה יהיה בערב. עכשיו, נגיד אמרת לו את זה, את מכירה רגע את הבן שלך, אני סקרנית, תגידי לי, איך הוא יגיב?
אני אגיד, אני, אמא, אולי נוכל כן מול הטלוויזיה, אני רק רוצה לראות
בליפי,
אני רק רוצה...
אז תגידי לו, אני יודעת מתוקי, אבל לא, 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 אנחנו לא נוכל מול הטלוויזיה, ותסיכי דעתו, תגידי לו, בוא נמשיך לגן בינתיים. אוי, תראה מלא עלים, הייתה כנראה רוח בלילה, ואיפה עלים. המונולוג הזה, שאמרתי לך להגיד לו, זה 45 שניות, את לא חוזרת עליו יותר לעולם, והוא גם לא ויכוח. לכן אם הילד מושך אותך לשם, לא, אבל אמא, אבל אני כן, אבל אמא, אבל אני כן, את אפילו לא נה. את אומרת, בוא נמשיך, אנחנו החלטנו ובוא נמשיך, ותדברי איתו על משהו אחר. את לא נכנסת לשם, כי זה לא מקום לויכוח ובכלל לא מקום לדיון. את החלטת, ומהיום זה יקרה כמו שאת החלטת. זה התפקיד שלך. זה המקום של סמכות הורית. ואז הילד מגיע בצהריים, חוזרים הביתה, נכנסים לגן, ואת מושיבה אותו בפינת האוכל, ואת אומרת לו, וואו, תראה מה הכנתי. ועכשיו תתחיל הדרמה. והדרמה תתחיל, כי אנחנו משנים לו הרגלים. תדעו לכם שהרבה יותר קל להקנות הרגל, מה שלשנות הרגל קיים. והילד לא רגיל לאכול בטלוויזיה. ויכול להיות שהוא יסרב. ויכול להיות שיגיד, אני לא רוצה לאכול. אז את תגידי לו, אפרוח האהוב של אמא, אני אפתח טלוויזיה רק אחרי שתסיים לאכול. את מבינה, אני לא אומרת לו מה הוא צריך לעשות, אני כל הזמן אומרת לו מה אני הולכת לעשות.
אוקיי.
זה המקום, זה הסמכות הורית, זו מהות הגבול, מה אני עושה. אני בעצם מגבילה אותו. אני אפתח לך טלוויזיה, אבל אני פותחת טלוויזיה רק אחרי שסיימנו לאכול צהריים. קודם אנחנו נחזק את הגוף שלך, שתהיה גיבור גדול וחזק, ובינתיים אני אספר לך גם מה היה לי היום, ותספרי לו שהיית בסופר ולא ראית, והיו מוצרים, ותספרי לו שבאת בכביש, ואיש אחד נורא צפצף, והיה נורא חזק, ובינתיים הוא יאכל. להשיח
את דעתו.
פחות יותר, לא יותר מדי, אבל הוא יאכל. ואם הוא יגמור חצי והוא יגיד, גמרתי, כי הוא יוצא לערוץ הטלוויזיה, אז תגידי לו, אהוב של אמא, אני לא אתן לך עוד פעם טלוויזיה, ואם אתה לאכול ארוחת צהריים, אם אתה יורד מהשולחן, סיימת. ואם תהיה רעב אחר כך, אז אחרי צהריים אני כבר אתן לך תפוח, או ענבים, או דברים כאלה, אבל את הצהריים, אם אתה עכשיו יורד, אתה לא מקבל שוב. לא את השניצל, לא את האורז, לא את הצ'יפס, ולא את הברוקולי. את מבינה? את שולטת במצב. את מנהלת את המצב. ואז הוא יישב מול הטלוויזיה.
כן.
שאלתך השנייה.
לגבי השינה. יש לי איתו איזה עניין שכבר ממתי שהוא קטן, הוא לא מצליח לישון שינה מלאה. כאילו הוא יכול, נגיד עכשיו הוא בחדר שלו, לצורך דוגמה.
כן.
אז עכשיו, כמו שאמרנו, אנחנו חוזרים לעניין גם על הטלוויזיה. הוא אוכל מול הטלוויזיה, בא לידי, מחבק אותי, רוב הפעמים זה נרדם גם בסלון, שזה כאילו התחיל ממקום של הבת שלי השנייה נולדה, והייתה קצת בחיינית, נקרא לזה בעדינות,
אז זה כאילו לא היה יכול להירדם בגללה, אז הוא היה נרדם פה בסלון.
הבנתי, אוקיי.
וזה היום היא כבר בת שנה, כן?
כן.
אבל גם כשאני מעבירה אותו, הוא קם איזה 3-4 פעמים בלילה, לפעמים בבכי. אז פעם ראשונה אני באה ומחסה אותו ונותנת לו חיבוק. פעם שנייה גם, פעם שלישית הוא כבר מתעקש שהוא לא רוצה לישון במיטה. וזה כמעט כל לילה קורה, כאילו המקרים הבודדים שעשם לילה שלם.
ואז לאן הוא הולך, למיטתכם או לסלון?
כן, לא, למיטה שלנו.
אוקיי, הבנתי.
והוא ישן מה שנקרא רצוף.
ברור.
זה אין אפילו רגע של בכי.
ברור, ברור. הוא מאיר את עצמו? הוא מאיר את עצמו?
שוב, הוא קם בבכי, אני...
הוא קם בבכי כי הוא מאיר את עצמו. משהו, הוא מגייס חלום. הוא מגייס חלום מפחיד, הוא מגייס משהו. תראי.
כן, לפעמים הוא פתאום אומר לי, אם הציור שעל הקרית מפחידה אותי.
אוקיי, תקשיבי. לא צריכים לרדת לעומק ולהגיד לו מה קרה ולמה אתה מפחד. לכן, הורים תמיד אומרים, אבל מתוקי, אתה לא צריך לפחד. מאותו רגע הילד ישחק על המילה פחד. אז לא צריך לתת להם רעיונות. אבל יש לנו פה תינוק בן שנתיים שנולדה לו אחות.
3.5, אבל
לא
עדיין תינוק.
לא, אבל כשנולדה אחותו...
שורה, נכון, סליחה.
נכון, לפני שנה.
כן.
אוקיי, כשנולדה לו אחות, וחייו התברברו והשתנו כל כך, זה אחד המעברים היותר קשים על ילדים, ממש. והיו כל מיני דברים, והוא בעיקר מקנה, והוא רוצה לישון עם אמא ואבא. ועכשיו את צריכה להחליט. אני אומרת לך בכנות, אחד, האם בפעם הראשונה שהוא בוכה, קחי אותה למיטה שלך כדי שכולכם תוכלו לישון כל הלילה ויהיה לך לילה שקט. יום אחד הרי הוא יצא ממיטתך. אני לא יודעת אם הוא יהיה בן 6 או שהוא יהיה בן 4.25. אני לא יודעת. או שאת אומרת, הכל לגיטימי, או שאת אומרת לא בא בחשבון, לא רוצה אותו במיטתי. הילד, אני רוצה שהוא יתרגל לישון לילה שלם במיטתו. עכשיו,
בדיוק.
יש פה סיפור הודעה ותקשיבי וזה ארוך. מאירה, אני יכולה סיפור ארוך? כי יש לי זה ארוך, ארוך, ארוך. אז אם יש מישהו שממתין, תגידי ש... בדיוק. אז ככה, תקשיבי טוב. אנחנו לא יכולים לגרום לילד לא להתעורר בלילה. הוא מתעורר כדי להביא אתכם. הוא מתעורר כדי בסוף להגיע למיטתכם. אני לא יכולה לגרום לו לא להתעורר, נכון? מה אני כן יכולה לעשות? אני יכולה לחשוב איך אני יכולה לייצר מצב שהוא יפסיק להתעורר ממנו. כי הוא מתעורר כדי להביא אותי. הוא מתעורר כדי שאני אבוא, הוא מתעורר כדי שבסוף להיכנס למיטתי. אז אני אומרת לך, בחדר של הילד, שימי מזרון, שימי פוף נוח, שימי משהו, ותגידי לו, אתה יודע, כשאתה ישן בלילה, במיטה שלך, אנחנו רואים שאתה מתעורר כל הזמן, ואנחנו רוצים שתהיה שקט ורגוע. אז פעם אבא ופעם אני, תחליטי ביניכם, אם רק אבא, אם רק אמא, אם לילה, לילה, תחליטו מה אתם רוצים. אבא ואני נבוא, ונשען בחדר שתתעורר, תראה אותנו ותדע שאנחנו שומרים עליך. זה הכל. לא מדברים על זה יותר.
אוקיי.
הודיה זה אומר שבשבוע 10 ימים הבאים, אתם ישנים בחדר של הילד. עכשיו תקשיבי טוב, הוא ימשיך להתעורר.
באותה תדירות?
כן, כי קודם כל הוא רגיל. עכשיו, אוקיי. אני רוצה גם שתשנו באופן כזה שהוא לא יוכל לצאת מהחדר.
אוקיי.
הוא ימשיך להתעורר. שימי את תשעיני את הכיסא על החדר, תשעיני את הפוף או משהו כזה, הוא ימשיך להתעורר, אולי הוא ייכנס למזרון שלכם, אולי לפוף, אתם מעלים אותו למיטתיו ואתם אומרים לו, לילה טוב. זהו. זאת אומרת, עכשיו, אני אגיד לך איך זה עובד, על הפסיכולוגיה של הילדים. אחרי כמה וכמה ימים, זה נורא, זה מאוד אישי, זה מאוד הקצב של הילדים. זאת אומרת, הילד מתעורר, רואה אותי שם, אולי הוא יורד אליי ואני מחזירה אותו, אולי הוא גם לא יורד אליי, הוא רואה אותי שם. זה נושא כמו ביטחון.
לפעמים הוא גם ייתן לי יד, לפעמים הוא נותן יד ומחזיק אותי, וזה גם עוזר לו להירגע.
זה גם כן בעייתי.
זה גם לנתק?
זה גם בעייתי, מתישהו, כן. כי יש לו חפץ מעבר שהוא לא יודע לעשות את זה לבד. את היד שלך, מתישהו תצטרך להחליף בובה. את מבינה?
כן, כן.
כל הדברים האלה הם שלבים בעצמאות. וההרדמה של ילדים זה אחד הדברים הכי עוצמתיים. כמה שיותר מוקדם ומהר ילד נרדם לבד וישן כל הלילה לבד, ככה הוא יותר עצמאי גם בשעות העירות שלו.
כי זה ממש באמת, זה מייגע. שאת כל היום מוצאת את עצמך,
נכון,
הולכת כמה נראה, עד שאת אומרת, טוב, אני כבר עייפה, אני רוצה לשחות את השעה הראשון, אני אביא אותו למיטה.
לכן אני אומרת, אביא אותו מהרגע הראשון, שכולם ישנו כבר טוב. למה כל הסיוט הזה? או שאת מוכנה להשקיע פה איזשהו מעמד של 10 ימים, שבועיים מקסימום, בללמד את הילד הרגל חדש, בלנסוך בילד תחושת ביטחון. זה, עכשיו, כשאת מרדימה אותו, הוא נרדם בסלון בערב או בכלל?
הוא נרדם בסלון. הוא התרגל,
שלי
הקטנה נולדה, אז יצא מצב שהוא לא רוצה לישון בחדר כי היא בסלון. איתנו עוד, כן, כי לא בא, כן, היא לא ישנה, כן, בשמונה, כן. בוא נקרא
לך. ואז הוא נרדם בסלון. ואז את מעבירה אותו לחדרו.
כן.
ואז הוא מתעורר בלילה. אוקיי.
ואז אז הוא מתחיל להתעורר.
וגם היא ישנה באותו חדר?
אז היא ישנה איתנו. גם אמרתי, אולי אם אני אעביר אותה לחדר שלו, זה ייתן לו איזה ביטחון כלשהו.
לא, הוא לא צריך ביטחון, הוא פשוט מקנה בה. למה היא איתכם, הצ'ילבה שלו, והוא לא? למה אמור להיות לבד כשהיא תשען עם ההורים? סליחה, גם אני רוצה. הוא ילד בן 3.5, והוא כבר עושה את זה למעלה מחצי שנה.
כן.
זה הכי מחשבה של ילדים. אז א', את יכולה להעביר אותה אליו, אני חושבת שהיא בת שנה אפשר, אבל תדעי לך שהוא ימשיך להתעורר. כרגע, כי הוא רגיל. יכול להיות שזה שווה, שאם תחזירי אותו, תחזירי אותו, ותגידי לו, הנה, גם נועה פה, והיא שומרת עליך, היא שומעת, יכול להיות שזה יעזור. אולי. אבל אם לא, אני אומרת שוב, וכשהוא נרדם בסלון, הוא נרדם תוך כדי שהוא נותן לך יד?
כן, אם יש לו איזה עניין כזה שהוא אוהב כמו לעשות לי נעים כזה, אני לפעמים כבר, אני כבר אומרת לו תקופה, מאורי, זה קצת לא נעים לי, תשים את היד, אני, זה לא נעים לאמא, לא כיף לי.
אבל
לא, את... אני כן מנסה לתווך לו שזה...
לא, מתוקה ש... שלי, אבל את מבינה מה את עושה, את שוב תלויה בילד. את אומרת לו לא נעים לי, ואת מצפה ממנו שהוא יפסיק. הוא לא יפסיק, הוא ילד בן 3.5. אם זה לא נעים לך, למה היד שלך שם?
לא, אני כן מזיזה את היד, אני לא נותנת לו את האפשרות.
ובפעם הבאה אני גם אתרחק מהאורי, כי אני לא רוצה. עכשיו, אני מציעה לך, וואי, תראי, אנחנו נכנסים פה להדרכת הורים עמוקה, וכל פעם אני שומעת משהו אחר. אני מציעה לך להתחיל להרדים את הילד במיטתו, בחדרו, להגיד לו, אמא ואבא שומרים עליך, אנחנו כאן כל הזמן, הוא נרדם, לכו תנהלו את העניינים, כשאת הולכת לישון ב-11:30, לך לישון בחדר שלו, לא במיטתו, וליד הדלת או משהו כזה, הוא יקום, תגידי לו, תחזירי אותו. בבוקר גם תגידי לו, אתה יכול להתעורר, אתה רואה את אמא, אמא איתך, אמא שומרת עליך. אחרי כמה ימים הוא יתעורר רק פעם אחת, אחרי כמה ימים הוא לא יתעורר בכלל, והוא לא יתעורר בכלל כי הוא יודע שאת שם. ואחרי עוד כמה ימים, את יכולה לנסות ולא לישון בחדר שלו.
הבנתי.
אנחנו מקנים לו איזשהו הרגל חדש. וכשאת אומרת לא נעים לי, לכי משם. זה כמו האמא
שאומרת, הוא לקום לצד השני פשוט.
זה כמו האמא שאומרת לילד, אני לא רוצה להעניק, זה לא נוח לי. והוא בא, מרים את החולצה, תופס לה את השד. סליחה, מי שולט בגוף הזה של האמא? הילד או האמא? ברור שזה קשה לו והוא רוצה וזה נורא מרגיע אותו. אבל לי לא נעים ואני לא רוצה, ועדיין הילד עושה בגופי כבשלו? מבינה את הקטע הזה?
כן.
זה נורא עוצמתי במקום הזה של זה כבר לא מסירות, זה ביטול העצמי. ולא עושים דבר כזה לילד, לא מלמדים אותו שההורי הוא מבוטל. אחר כך מגיעים אליי לקליניקה, כשההורים מרגישים באמת מבוטלים. הבנת הקטע הודיה?
כן.
ואני ממציאה, תקשיבי לתוכנית, ואני מאוד מאוד ממציאה לך יקירה, מאוד. לקבל איזושהי הדרכת הורים, סדר את הראש, לעשות זה בנועם, צעד צעד, לא בבת אחת, לא להילחץ, לדעת שיהיה לו קשה, לדעת איך תומכים בילד שקשה לו כשאני משנה משהו. אז אני מאוד בעד הדרכת הורים. זהו, יקרתי.
כמובן, ניקח את זה כאופציה. תודה רבה רבה.
כל טוב, בבקשה, ושבת שלום.
שבת שלום.
תודה, תודה גם לך. הנה אני כאן, ושיחת הטלפון. שלום.
שלום, מיכל.
וברכה.
מה שלומך, מיכל?
טוב, תודה, שלום וברכה.
יופי. טוב, אז אני סבתא, ויש לי שאלה. ילד בן 4.5, שהוא ילד יחיד. איך אפשר לתווך לו את העניין שההורים מתגרשים?
אוקיי. תראי, אומרים את זה רגיל, פשוט, כמו סיפור. אומרים, אמא ואבא, אני חושבת יחד איתך. עכשיו, כן. ההורים גם רבו הרבה, הוא היה עד למריבות, כעסים,
לא,
בכי.
לא, 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 אין הרבה מריבות, אבל הוא ילד רגיש, אני בטוחה שהוא חש כבר
אוקיי.
בשנה האחרונה את המתח בבית, את השתיקות.
אז אני הייתי מדברת בשפה ובמונחים גם של ילדים. אמא ואבא בזמן האחרון לא מסתדרים. אנחנו כבר לא חברים טובים כמו פעם, ולכן רוצים לגור כל אחד בבית משל עצמו. תמיד אני אהיה אבא שלך בבית שלי, ואמא אומרת, תמיד אני אהיה אמא שלך בבית אחר. יהיה לנו בית, יהיה לך בית אחד עם אבא, ובית אחד עם אמא. ולא נגור באותו בית. זהו, עכשיו, מישהו נשאר בבית הזה או שני, או שני...
כן.
כן.
הוא יישאר עם האמא.
כן. זה תמיד קצת יותר בעייתי, כי זה עלול תמיד לייצר הרגשה שהאבא עזב אותי.
חסר.
ואבא לא. אבא עזב את אמא. ולכן על זה צריך, וזה גם כן צריך לשים לב. אבל אני הייתי משתמשת במילה חברים. אמא ואבא בזמן האחרון כבר הרבה זמן לא מסתדרים, ואנחנו כבר לא חברים טובים. ובגלל זה אנחנו לא רוצים לגור באותו בית. אז אני נשארת לגור כאן. אבא עוד מעט הולך, או שכבר יש לו בית אחר חדש, ובגלל שאנחנו כל כך אוהבים אותך כמו מיליון תלפים מפה לירח, אז אנחנו, אתה גם תגור איתי פה, וגם תגור עם אבא אצלו. ואז להתכונן לשאלות.
כן.
ועכשיו, לא... פעם היה נהוג להגיד, אמא ואבא כבר לא אוהבים אחד את השני. אבל זה לא טוב. זה לא טוב.
אהבה זה משהו מופשט, כמו שאתה
אומר. גם, נכון, אבל גם אהבה זה משהו שנגמר. אז את ואני יודעות שאהבה זה משהו שנגמר. אבל הוא מבחינתו לא יכול להבין דבר כזה. ואז עלולה להיות המחשבה, רגע, גם אותי יכול להיות שיום אחד יפסיקו לאהוב?
נכון.
הבנת? זהו.
כן.
אז לא משתמשים בזה. משתמשים בחברות. והוא בן ארבע וחצי, כבר יודע מה זה חברים, והוא גם יודע מה זה חברים רבים, וגם הוא יודע אני אוהב את החבר הזה ואני לא אוהב את החבר הזה. יש פה, את מבינה? מין מונחים כבר שהם יותר מוכרים. אז אנחנו כבר לא חברים טובים ולא מסתדרים, ולא נהנים לגור באותו בית, וממש לא בא לנו. אז אנחנו נפרדים בבתים.
כן.
זהו. לעולמי...
זה לא הולך להיות משמורת משותפת, אבל כן כאילו...
פעמיים בשבוע אחרי צהריים וכל כוס שבוע שני, משהו דומה?
אני מניחה שזה יהיה משהו דומה, משהו דומה.
אוקיי, זה לא חשוב. לילד נותנים את העובדות. לילד נותנים את העובדות, והעובדות הן כשההורים יודעים. ואז אומרים לו, כמובן שאבא יבוא ויקח אותך לגן כמה פעמים בשבוע, הוא יסתובב איתך. תוכלו לאכול כן. בחוץ, או ללכת, או לאיזה סרט ילדים אם יהיה, וגם לפעמים אבא ייקח אותך לסוף שבוע. תוכל לראות את הבית, איפה אבא גר, ומה הוא עושה, ותטיילו. כן, זה מה יש לעשות. תראי, הקושי, סבתא לה, הוא לא בא להגיד, אלא הקושי של הילד. כי כשהם גדולים זה יותר קשה כשאומרים להם את זה. הקושי בעצם אחר כך זה בהתמודדות של הילד בחיים היומיומיים. כשהוא יתגעגע לאבא. או כשהוא יגיע לגן, והוא ישאל, מי בא לקחת אותי היום? כי הוא בתחלה הוא מתבלבל בימים, הוא לא מבין. כשאני יודעת שני ורביעי, הוא לא יודע, אצלו...
כן.
את מבינה? ואז בבוקר אומרים לו, היום אמי, אבא יבוא בצהריים. ואז אם הוא יגיד, אני לא רוצה, אז להגיד לו, פיצקי, זה יהיה אבא. כי אבא רוצה. אבא מתגעגע וחשוב לו לראות אותך.
כן.
מבינה? לא, להגיד, אוי, מסכן, הוא לא רוצה, קשה לו.
זהו, עיקר הקושי של אמא שלו, וכל העניין הזה, הקושי העיקרי שלה זה הילד.
תראי, בעיקרון זה נכון. זה עוד לא קושי כלכלי, וזה עוד לא קושי של עסק.
לא, זה עומד בראש.
ברור.
זה עומד בראש אצלה.
ברור. העניין הוא, אז שתלך...
כאילו כמה שיותר למזער את הנזקים, ברור לה שכשהורים נפרדים יש נזקים.
תראי. לא, 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 אני לא קוראת לזה נזקים. כשהורים נפרדים אין נזקים. כשהורים נפרדים יש השפעות.
השפעות.
זה כן. לא נזקים. זו מילה אחרת לגמרי. אני רוצה להגיד לך, מילים מייצרות מציאות.
זה נכון.
ואם היא אומרת נזק, היא תעשה את כל הטעויות בעולם, כי היא רק כל הזמן תהיה עסוקה בלגונן, בלהסתיר,
נכון, היא עסוקה בלחפות, כל הזמן בלגונן.
והיא עושה לילד נזק. היא עושה לה איזה, כי זה נכון לגונן, זה נכון להגן, זה נכון להיות, אבל...
במידה,
באיזונים. בדיוק, זה הכל בפרופורציות, לא בכל מצב, לא כל היום. זה החיים של הילד, והילד יצטרך להתרגל לחיים של הילד, וזה אבא של הילד, יכול להיות שהוא אבא נהדר, ובעל מחורבן. So what? אז אני לא אקלקל את הקשר שלו עם אבא שלו.
לא, זה בטח שלו.
לכן, אבל...
לא, היא מאוד בעד שיהיה קשר טוב. זה טוב. גם לך... בינה לבין האבא, וגם אבא, בין הילד
אבל אם היא תראה של הילד קשה, והוא לא רוצה לאבא או משהו כזה, שהיא לא כן. תלך על הקושי, שתלך על מה כן. שצריך. את מבינה?
כן,
אני חושבת שהיא צריכה חיזוק. היא צריכה חיזוק של אולי יועצת משפחתית, אני אמליץ על מישהו מהצוות שלי, שתיכנס לאתר שלי, לכל מקום. יש לי צ'אטים, יש לי... מוצאים אותי בכל מקום. ולקבל קצת הדרכה, כדי לא לעשות טעויות. פשוט כדי לא לעשות טעויות. כי ילדים לומדים מכל דבר קטן. וילד שמרגיש שמרחמים עליו, והוא מרגיש, ואת אמרת לי, הוא מרגיש. ילד שמרגיש שמרחמים עליו, יכול לקחת את זה למקומות של חולי. או, אני נורא מסכן, רע לי, ואז את מגדלת בן אדם קורבני, שכל העולם השם לו. או ילד, את מגדלת ילד טוב, אני מגיע לי, אני נורא מסכן. מה זאת אומרת את לא נותנת לי? מה זאת אומרת את לא מבטרת לי? אבל אני רוצה לקבוע, אבל עד היום זה היה, את מבינה את הקטע?
ברור.
לכן זה הכל עם מחשבה של, של, של מה הדבר הנכון, והדבר הנכון זה לא, זה כאילו אני אומרת, הדבר הנכון זה לא לרחם על הילד, אבל לא זאת הכוונה, זה חייב להיות נורא אמפתיים, וזה לא תהיה תקופה פשוטה, אבל הדבר הנכון זה לחזק אותו בחיים החדשים האלה שהוא עובר, וזה לא יקרה אם אני מרחמת. זה יקרה אם אני אוהבת, ואם אני אמפתית, ואם אני מבינה, ואם אני תקיפה במצבים מסוימים, כי אלה המצבים של החיים. מבינה? אם כל הלב שלי זה רק, הוא נורא מסכן, איך אני ממזערת נזק, כל דבר קטן יראה לה כנזק. כל צער של הילד, עצב של הילד, יראה לה כנזק. ואת זה אני רוצה למנוע. את מבינה?
כן.
להגיד לו את זה פשוט, ואז להרגיל אותו לסדר היום החדש, לדברים האלה, ו... את מבינה? ותמיד להגיד אם אני לא רוצה להגיד לו, אבל אבא רוצה, ואבא מתעקש, ואני עם אבא, כן. אבא מתגעגע אליך.
Mm-hmm.
ילדים צריכים להיות גם עם אמא שלהם וגם עם אבא שלהם.
נכון.
מבינה? דברים כאלה.
כן.
דברים כאלה. ואז אם הוא, וגם אבא שלו אולי יצטרך איזושהי הדרכה, כי אם הוא יתלונן והוא יגיד למה קם, למה אתה עזבת, אתה עזבת אותי, אבא צריך לדעת לענות.
נכון.
והתשובה יכולה להיות, אני רציתי להשאיר אותך, אפילו לילד בן 5, אני רציתי להשאיר אותך במקום הקבוע, בבית שלך, לא לייצר, לא כן. לייצר לך יותר מדי בלגנים, לכן אני עברתי למקום אחר. לא כדי להתרחק ממך, אלא כי אמא ואני החלטנו לגור לבד.
כן.
את מבינה, יש כל הזמן תשובות לדברים האלה, וזה התשובות של על אמת. פשוט להגיד אותם. להגיד כן. ולהגיד אותם באהבה, ולבצע אותם.
מאה אחוז.
זהו.
יש לי, אפשר עוד שאלה?
כן, אני כן.
היא קשורה קצת לנושא הקודם.
כן.
שדיברת עליו, על הרדמה. יש איזה גיל, או, אני מניחה שלא, אין גיל שמפסיקים הרדמה. זה בטח זה תלוי בהרבה דברים.
מה, של ילד?
כן. הילד הזה הוא בן 4.5. למשל, אז יש עדיין טקס של הרדמה, ששני ההורים יושבים איתו, אבא מקריא סיפור, ו...
כן.
4 סיפורים בדרך כלל. ו...
את יודעת שכמה סיפורים האבא יספר תלוי רק באבא, זה לא תלוי בילד.
נכון.
את מבינה את זה. אוקיי.
כן. טוב. השאלה כן. אם את העניין הזה, כי מקודם שמעתי אותך מדברת, זה מאוד חשוב, ואני גם חושבת ככה, שילד ילמד, ירכוש את העצמאות הזאת.
חייב, של... חייב.
ירדם לבד.
חייב.
אז אני תוהה אם יש איזה גיל, הוא בן 4.5.
אבל תראי, לא, תראי, ברגע שהם יושבים, הם מכניסים אותו לשלב השינה. הם יושבים, הם מדברים, הם מספרים סיפור. השאלה אם הם בסוף סוגרים את האור, נותנים לשיקה חיבוק ויוצאים מהחדר.
לא, האם אני נשארת שם?
על המיטה של הילד?
לא.
על כיסא?
היא יושבת שם על פוף.
אוקיי. אם היא לא עונה לו, והיא לא מדברת איתו, והחדר בחושך, והיא לא בטלפון, וזה לוקח 10 דקות, מבחינתי שתמשיך את זה גם עוד 10 שנים. זה נוסח בילד ביטחון.
ואת הטקס הזה, ואת הטקס של ההרדמה.
זה תמיד נעים, תראי, יש איזשהו משהו, אפשר. זה נורא תלוי
בהורים.
כן, זה נורא תלוי בהורים. ומספרים לילד סיפור.
הם אוהבים את זה. דרך, כן. הם אוהבים את הזמן הזה.
וילדים, כשהילדים יודעים לקרוא, אז כאילו אפשר להפסיק עם זה. לא, גם אם יודע לקרוא. אז שהילד יקרא את הסיפור, שאני לא, זה המעבר, זה כמו שאני אמרתי אולי לאימא הזאת, אני כבר לא זוכרת.
זה מעבר מאוד קשה, נכון?
כן, זה מעבר מאוד רציני, וזה ילד יחיד, זה ילד של מלוא תשומת הלב, זה ילד אהוב ומתוק וחכם, אז כן, אין שום בעיה לשרת אותו, ולעשות לו את הנעימי הזה, ולהיות שם, ועם הישיבה של אימא שלו, לעוד כמה דקות נוסחת בביטחון, וגורמת לו להירגע טוב, אז בסדר. ברגע מסוים הייתי אומרת, אבל לא עכשיו בגירושין, כמה חודשים אחרי הגירושים, ברגע מסוים הייתי אומרת לאימא, לשבת, ואז כאילו להגיד בקול כזה, אוי, יש לי נורא פיפי, ללכת, להיכנס לבית שימוש, לסגור את הדלת, להוריד את המים ולחזור לחדר. זאת אומרת, תתחיל להרגיל את הילד שאני רגע יוצאת, או אפילו אחרי שמחבים את האור, ולהגיד לו, מאמי, אני הולך רגע לפיפי, תכף אני חוזרת. אז ללכת, להתמאמה ולחזור. מבינה? זאת אומרת, ואז אני מתחילה לייצר איזשהו מצב שאני איננה שם.
כן.
או פשוט להגיד, אני לא רוצה יותר לשבת, זה לא נוח לי, כואב לי הגב. אני סומכת עליך, מאמו, שאני בסלון. לילה טוב, חיבוק, חיבוק חזק, ולילה טוב. ואז אם הוא יורד, אני מחזירה, ואם הוא יורד, אני מחזירה. אבל זה תלוי בהורים ומתי שהם רוצים לעשות את זה. אבל רק לשאלתך הספציפית, אני לא, אין לי איזושהי התנגדות ש... יושבים בחדר של הארץ. לא.
את הטקס הזה של ההרדמה. כן,
כן. זה בסדר גמור.
זה טוב להם, זה טוב לילד. הם סוגרים את היום, יש מצב נעים כזה, הכל שקט, כן?
נכון, נכון מאוד. אז בהצלחה, ותגידי לי בתך להקשיב לתוכנית.
כרגיל, עזרת לנו מאוד.
כל טוב, זה בסדר גמור.
תודה רבה, תודה.
חבר'ה, תקשיב. כן, תודה, גם לך.
ביי, להתראות.
להתראות. תראו, אני רוצה רגע לעשות פה איזה משהו... במעט זמן שעוד נשאר לי, בקצת להוציא, בוא נקרא לזה תובנות, או להוציא כותרות מהשעתיים האחרונות שהיו כאן. אחד, זה כמו שאמרתי לסבתא עכשיו שדיברתי איתה, האבא מספר לו ארבעה סיפורים. עכשיו, אז רק אמרתי לה משפט מאוד קטן, לא אמרתי לה אם זה בסדר או לא בסדר, אם זה נכון או לא נכון, מה פתאום, מי אני שאני אגיד לה אם זה נעים או אם זה לא נעים, אני גם לא יודעת אם האבא כועס ודי וגמרנו, והילד צוחט לעוד סיפור, לעוד סיפור, אבל רק משפט אחד קטן שאומר, ברור לכם שמספר הסיפורים שמסופרים שם בערב, הם תלויים רק בהורה, הם בכלל לא תלויים בילד. אתם מבינים מה אני אומרת? וזה כל הדבר הזה שחולש מלמעלה על כל הרעיון הזה שנקרא תפקיד ההורי. התפקיד שלנו, נראה מה נזכור, אני תמיד שוכחת את המם האחרון, אמר גם נדמה לי שאמר את זה ז'בוטינסקי בזמנו, שתפקידו של ההורי הוא חמשת ממים. מזור, שזה כן מרפא, מזון, מחסה, שזה הבית, לא זוכרת מה עוד, אבל יש עוד איזה שני ממים. זה התפקיד. אנחנו, אתם יודעים מה, תעשו בגוגל, תעשו לי בגוגל, מה הם חמשת הממים של אחריות ההורה. מזור, מזון, מחסה. תשאלו את ה-AI. הג'ימיני שלי בטח היה יודע להגיד לי. בכל אופן, בתוך המקום הזה של האהבה, ושימת הלב, והוויתור, והחופשה, שאנחנו קובעים חופשות עבור הילדים, יש שם עוד תפקיד, והתפקיד העיקרי הוא הכשרת הילד לחיים האלה. והחיים האלה מצריכים אומץ, והחיים האלה מצריכים אופטימיות, והחיים האלה מצריכים שידע לשמור על כבודו, והחיים האלה מצריכים שידע לשמור על כבוד האחרים, והחיים האלה מצריכים שיהיו לו הרגלים טובים, של להגיד תודה, סליחה, בבקשה, של ללחוץ ידיים שיוצא מהשירותים, של להתאפק כשאמא ואבא מדברים, של ללחוץ ידיים לפני שיושב לאוכל. זה תפקיד, זה תפקיד, זה הקניית הרגלים, שהדרך לעשות אותם היא בעקביות ובנחישות, בעקביות ובנחישות, ואם צריך תקיפות, תקיפות זה מבט, זה טון, אבל אין בזה קמצוץ של תוקפנות, זה סיפור אחר לגמרי. אבל זה מה שצריך, ואם אני עסוקה רק בלרחם או בלחשוד שמא הילד לא יצליח להתגבר טוב, אני מחבלת בתפקידי כהורה. זה נכון לראות את הילד ולהתחשב בילד, וזה נכון לחשוב איך אני ממזערת השפעות לא טובות. אבל לצד זה, גם לראות איך אני מאפשרת לו להתאים את עצמו למציאות החדשה והלא פשוטה שהוא חווה עכשיו. והמוזיקה הזאת מגרשת אותי מפה, מה לעשות? זהו זה. אז תודה רבה למאיר הפרס, תודה רבה לשקד מורג, תודה רבה לעידן האור, אחיעד לוק, אליעזר בן יהודה, וכתמיד, תודה רבה לכם שאתם נותנים בי אמון, שאתם מאפשרים לי להיות משמעותית, שאתם מתקשרים כל פעם. כל טוב, אני מאחלת לכם שבת שלום, חיבוקים ונשיקות והרבה אהבות. צאו קצת לאור השמש. לכם ולי יש פה פגישה ביום שישי הבא ב-10. להתראות.